אנחנו נמצאים במעשה מבין מלך בן שפחה שנתחלפו, אנחנו ממש לקראת הסוף. תודה. אבל אני לא, אני אולי נצליח לסיים היום, אבל אני רוצה כמה נקודות, כמה קושיות, כמה דברים שנתעכב עליהם בסיפור שכבר למדנו, ונראה אם נצליח ביחד לפענח אותם. עכשיו, סתם כך, מטבע הדברים שאנחנו כל כך מעט אנשים, אז אני צריך אתכם. בסדר? אז תרגישו חופשי, דבר.
לא לשבת בגלל זה.
אני, הרבה פעמים יש אינטראקציה בתוך השיעור כזאת, ופתאום מתגלים כל מיני דברים מדהימים, שזה לא יאמן. אולי בהתחלה יש קצת מרירות וקשה, כי יש צעקות ומתווכחים. אבל אחר כך שולחים הביתה וחושבים על זה, רואים שהאוצרות הכי גדולים זה דווקא שבן אדם כן אומר את שלו, וכן יש לו עניין מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר, להבין אותו ממש.
שם התיקון בעצם.
כן, אז מי שלא מבין, שם התיקון, נכון? אז מי שלא מבין משהו, אז שיגיד. מי שלא מבין או מי שחושב אחרת, שיגיד. אתם יודעים שבפסיכולוגיה או בפסיכיאטריה, יותר נכון, השורש של, שורש התיקון בטיפול הוא ההבנה. זאת אומרת, על מה מסתמך המטפל? המטפל מסתמך על זה שאם הוא יצליח לאתר את הנקודה הלא מובן, זאת אומרת, יצליח לאתר נקודה מסוימת שגרמה לפעולה אצל המטופל, והוא לא היה מודע למה זה נגרם, ברגע שהוא יחשוף את הדבר הזה וישפוך על זה אור, אז המטופל יוכל להתמודד עם הדבר. אותו דבר גם כאן בעצם, אנחנו מתמודדים מול חוסר ידיעה, מול חוסר הבנה. אז אל תישארו בקושיה, בסדר? לא מתים ממנה. תשאלו אותי מה שאתם רוצים. כשמגיע הבן מלך האמיתי, כשהוא מגיע אל המקום, אל המדינה הטיפשה, המדינה החכמה והמלך הטיפש, לקראת ממש החלק האחרון של, של הסיפור, לקראת התיקון הסופי שלו כבר, אז הוא מוחז ביד שלו כלי. הכלי הזה ניתן לו על ידי איש היער. הכלי הזה הוא בעצם כלי מסוים שאתה מניח אותו על, על חיה או על בהמה, הבהמה הזאת מתחילה לנגן. עכשיו, למה הוא נתן לו את הכלי הזה? הוא נתן לו את הכלי הזה על מנת שהוא יוכל להגיע אל התיקון שלו. דיברנו על הכלי הזה ואמרנו שבעצם הכלי הזה ניתן לו, הכלי הזה ניתן לו אחרי שהוא שמע את הניגון ביער. אתם זוכרים שהוא היה ביער והוא היה לבד לגמרי והוא היה בפחד מאוד מאוד גדול והוא לא ידע מה לעשות עם עצמו והחיות נהמו בלילה והוא טיפס על עץ והוא ישב שם למעלה. והנהמה של החיות, החיות הרעות פשוט הבעיתה אותו כל פעם מחדש. עד שהוא מצליח להגיע לאיזשהו איזון עם הבן שפחה שנתחלף, זאת אומרת עם החלק התחתון של ה... חלק התחתון במודעות שלו, עם הנפש שלו, אם אנחנו קוראים לבן מלך, הנשמה היא בן המלך, והבן שפחה שנתחלף שהוא חושב שהוא המלך, זה הגוף שלנו, הנפש שלנו יותר נכון, שלא יודעת סובעה אף פעם. אז עכשיו בעצם מה שקרה זה שלא היה ממש חילוף, מה שקרה זה שהם פתאום התאזנו. זה החלק הזה בסיפור שעכשיו מתחיל בעצם התיקון, זה שהמשאבים הפנימיים הם מושקעים עכשיו, באופן ישיר, באופן אחיד, גם אל הגוף וגם אל הנשמה. אם עד עכשיו כל מה שניתן זה רק לגוף, והנשמה כל הזמן הייתה באיזשהו מקום של...
זה גם אומר החומר בעצם.
חומר. אני לא רוצה להגיד גוף, כי גוף מה הוא? אני רוצה להגיד נפש. שנפש זה החלק התחתון ביותר בעצם, מתוך הנרן חי, מתוך הנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אז הנפש היא החלק התחתון ביותר. כמה משאבים, דיברנו על זה, מופנים ביום לטיפוח של הנפש. סיפרתי לכם על התרגול הזה שבו אנחנו יושבים ככה איזה רבע שעה עם עצמנו, חצי שעה עם עצמנו, ואנחנו שואלים את עצמנו כמה פעמים הגוף שלנו קרה לנו ברבע שעה האחרונה. מה זה הגוף קורה? הגוף קורה, הוא מפעיל מיד את הנפש. ואז מה הנפש עושה? הנפש עומד, הוא מגרד. חם לי. אין אוויר. אני צריך שירותים. שקפתי הבטן, אוי, תפוס לי הגב, לא נוח פה, כן נוח פה. זה כל הזמן התשדורת הלא מילולית של הגוף שלי, הנפש שלי, שמספרת לי מה המצב של הגוף שלי. עכשיו, ככל שאדם הוא מפונק יותר, מפונדרק יותר, והוא חונך ברכות, אז ככה הגוף שלו קורה לו יותר פעמים בדקה, או בשעה.
כמוני.
כמוני, אמא, אני לא. ועוד יותר מזה,
ברגע ש... עכשיו, אני חושבת על זה, אני בכלל אומרת, בכלל איזה פונות.
ועוד יותר מזה אפילו, תחשבו על המצב שבו אדם, הגוף שלו, אם הגוף שלו עכשיו דורש איזושהי דרישה מסוימת, פיזית בדרך כלל, ועכשיו אתה מחליט לא לספק לו את זה. אתה אומר לו, חכה רגע, המתן. בסדר? תתעזר בסבלנות. לרובנו, הגוף לא ייתן להתעזר, הגוף לא ייתעזר בסבלנות. לרובנו, מה שיקרה זה שהגוף שלנו, הוא פשוט יתחיל להתנהג כמו ילד קטן. הוא ידפוק את הראש בקיר, עד שתיתנו לו את הסוכריה שלו. אתה לא נותן לי את זה, אז אני אשביט אותך. אני לא אתן לך לחשוב על שום דבר אחר מלבד זה. אני לא אתן לך מרגוע, אני לא אתן לך מנוח. רבי נחמן בעצם מדבר על זה, בתורה י' בחלק השני, הוא אומר שעיקר מה שאנשים רחוקים מהשם באך, ולא מתקרבים לשם באך, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. יישוב הדעת, כלל הכרחי בתורת ברסלב בכלל, ובעיקר בסיפור שלנו בפרט, שמדובר על המקום הזה שבו האדם הוא מיישב את דעתו. אדם מיישב את דעתו. ההפך מיישוב הדעת נקרא רוח שערה, זוהר הקדוש קורא לזה, לדבר הזה מסער גוף ונפש, הרוח שערה הזאת שהיא גדולה בשעתה והיא עוברת. זאת אומרת, אנחנו כולנו חווינו את הדבר הזה, פתאום קורה משהו, המשהו הזה פשוט מסער את גופי ונפשי, והדבר הזה מביא אותי למקום מאוד מאוד גבוה, אבל כדרכה של רוח שערה, קצוב, זה מתחיל ונגמר. אף פעם רוח שערה לא יכולה להימשך 3 שנים, זה לא עובד ככה. זה גדול מאוד, חזק מאוד, נגמר מהר מאוד. מזכיר משהו, נכון? את כל הקשרים הרופפים שלנו עם העולם הזה. שהכל בפולסים חזקים מאוד. וואו, פרשייה, מגה ניצלני. היום בצהריים, מי שהתקשר לספלי על מגה ניצלני. וואו, אמרתי לו, מה קרה? שמעת על מרגול? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, זה בגלל שאתה שקוע בתוך התורה. אמרתי לו, לא שקוע בתורה, מה פתאום? אני לא, בסך הכל אני לא... אז הוא אמר לי, מה קרה לך? כל מהדורת חדשות, כל ייפתח בזה. אז הוא אמר לי, אז אמרתי לו, זה רוח שערה, זה לא שום דבר. מה זה? זה משהו שישפיע על העתיד של עם ישראל? לא. אבל אני לא חושב שיש איזשהו סלון היום בארץ, בעיקר בשעה הזאת, שלא מדברים עליה.
זה ישפיע על
רגע, רגע, מכילה, הנה, הנה, תראו. וואו. שלשום זה היה X, מחרתיים זה יהיה Y. זה מה שנקרא רוח שערה גדול בשעתו. מסער גוף ונף שוואו, זה כל מה שאני מדבר עליו כל היום, זה מה שמעניין אותי, זה מה ש... וכך משהו גדול, כך הוא בדרך כלל שוקע, לא נודע כי בא אל קרבו. התרבות שלנו מייצרת לנו רוחות שערה על בסיס יומי, ומדי פעם זה אפילו רגעי שעות, כן. העניין הוא לא לבוא ולהתנגד עליה ולומר, זו לא דרכו של עולם וכן הלאה. אנחנו בתור בני אנוש, אנשים שאמורים להיות... אז אנחנו אמורים באיזשהו אופן להפנות את המשאבים שלנו נכון, ימינה ושמאלה, לחלק התחתון ולחלק העליון. כשהוא מגיע לנקודה שבה המשאבים מופנים באופן ישיר, אתם זוכרים מתי זה היה? יואו, איזה חבל שאנחנו לא יכולים כל לילה ללמוד, אז הייתם אומרים לי, כן, כן. מתי היה הרגע הזה? אתם זוכרים שהבן מלך, תוך כדי שהוא משוטט ביער, הוא מוצא סק לחם? ואז הבן שפחה, שהוא חושב שהוא המלך, הוא אומר לו, אני מוכן למכור את עצמי לעבד בשביל חתיכת לחם. אז הוא מוכר את עצמו לעבד באמת. בשלב שבו החלק התחתון נכלל החלק העליון, זה השלב של התיקון. מתי אנחנו רואים את זה? זה הרבה מאוד, זאת אומרת, תחילת שלב התיקון. אנחנו רואים את הדבר הזה בפרשת ויגש. אתם זוכרים את יוסף ואחיו? אתם זוכרים את יוסף שנמכר למצרים, הופך להיות מלך, ואז מגיעים האחים, והאחים רוצים אוכל, יוסף מזהה אותם, אומר שהם מרגלים, ואומר להם, אם אתם באמת, יש לכם כמו לדבריכם, אבא חי בארץ כנען ואח צעיר, אז תביאו אותם אלה, תביאו את האח שלכם אלה, אני רוצה לראות אותו. זה בנימין, כן? עכשיו, הם יודעים שהאבא שלהם לא יהיה מוכן בשום פנים באופן לשלוח יעקב, לא יהיה מוכן לשלוח את בנימין לארץ מצרים. למה? הוא איבד כבר בן אחד, מרחל, זה הבן השני שלו, מרחל. הוא הקטן הבנים, הוא המוז'ניק, נכון? מוז'ניק אומרים, זה הבן זקונים. לא ייתן, הוא לא ייתן, אין מצב. האחים חכמים, הם יודעים שברגע שהרעב יציק, לא תהיה ברירה. אז באמת הם חוזרים, והרעב מתחיל להציק, ואז הם אומרים לאבא שלהם, אומרים לו, אבא, שלח לנו, תן לנו את בנימין, ויהודה, חזק, הוא אומר, אני אחראי עליו, ואם לא הוא, אם הוא לא מחזיר, תהרוג את כל הבנים שלי. כמובן שהחזל אומרים, מה, בני בנים כבנים, מה ההבדל, ושם, אבל הוא נותן לו הבטחה מאוד גדולה. וכשבנימין עם הגביע, עם כל הסיפור עם הגביע שיוסף תומן לו וכן הלאה, הוא מחזיר חזרה את כולם, פרשת ויגש מתחילה, ויגש יהודה אל יוסף. אומר הזוהר הקדוש, הלאה, ויגש יהודה אל יוסף, אומר הזוהר הקדוש, דתי קרובתא מלכה במלכה. יהודה, שמייצג את היהודים, זאת אומרת שכל זרע המלוכה יצא ממנו, דוד המלך וכן הלאה, זה היהודים, השם יהודה. הוא מלך, ממנו זרע המלכות. זאת אומרת שהוא מייצג את ספירת המלכות בעם היהודי. איזו ספירה מייצג יוסף הצדיק? צדיק, יסוד עולם. זה לכן גם כתוב, ובלעדי יוסף, כי מבלעדי יוסף לא ירים איש את ידו או את רגלו. זאת אומרת שהיסוד הוא בעצם דרכו מושפע השפע. אמרתי את זה כבר הרבה מאוד פעמים, חשוב לסבר את האוזן. מבשריך זה אלוקה, ולכן גם לא מלמדים קבלה לאנשים צעירים לא נשואים, אבל אתם כולכם כבר זקנים, לפחות מבחינת הידיעות, זאת אומרת, מבחינת החשיפה שלכם לעולם הזה.
אבל הרשות הזה כבר מזמן, פנימיות התורה.
כן, פנימיות התורה, אבל קבלה, ככה, כמו שנוהגים ללמוד המקובלים, לא נוהגים למה, אני אגיד לכם, אחת הסיבות, כן, יש סיבות, הרבה מאוד סיבות מאוד גדולות, אבל הסיבות הקטנות, הפלסטיות, הן שה... הסימבוליקה היא בקשר בין גבר לאישה, הקודש הבריך הוא. זה הגבר, המשפיע, ואנחנו, מבחינת כנקבת הסובב גבר, אנחנו זה המלכות. וההשפעה היא מהגבר לאישה תמיד, הגבר הוא תמיד המשפיע והאישה היא המושפעת, ככה בעולמות. זאת אומרת שכל עולם עליון, שהוא גברי לעומת העולם התחתון, הופך להיות נקבי לעולם שמעליו, שמשפיע עליו. כך שבכולנו יש, לבחינה העליונה שלנו אנחנו נקבות, לבחינה התחתונה שאנחנו גברים, אנחנו משפיעים, גברים גם אם אנחנו וכן הלאה.
אדם הראשון נולד גם כן גבר ואישה.
האדם הראשון לפני שנפרידו אותם נולדו כך, נכון, צלע. עכשיו נשוב לענייננו ונאמר שיוסף הוא היסוד, הוא המשפיע, דרכו בעצם זורם הכל. אבל תשאלו מה דרך בן אדם אחד זורם הכל? מה זה בן אדם אחד? זה בן אדם אחרי הכל, מה זה? צריך להבין את הדבר הזה. רבנו אומר שכשאדם מתקדש, רבנו אומר, זה בבסיס תורת הקבלה, שאדם מתקדש, מה שקורה לו בעצם שהוא הופך להיות מרכבה. מרכבה מלשון שמידה מורכבת עליו. אני אסביר את זה עם אברהם אבינו, ואז אנחנו ניגש ישר ליוסף הצדיק ואנחנו נבין את זה. תראו, אברהם אבינו בגיל 3 התיידע לבוראו, כך אומרים חז"ל. אברהם אבינו הבריחו אותו מנמרוד שהיה אז המלך של אור כשדים, והוא גדל במערה. וכך מספרים חז"ל שבגיל 3 בערך הוא תר אחרי, הוא עניין אותו פתאום, העולם הזה. עניין אותו. מי, מה, כמה, למה, מי מנהג את הכל. סיפרתי סיפור הזה הרבה פעמים, אבל זה חשוב, הסיפור הזה הוא תמיד חשוב מאוד לבסיס של הכל. בהתחלה הוא חשב שזאת השמש, והוא עבד את השמש. הוא נתן לה את הכוח, והוא הילל אותה ושיבח אותה. בלילה הוא ראה שהירח עולה, והשמש יורדת, אז הוא נתן את הכוח, הוא אמר, כנראה שזה מנצח את זה. בבוקר הוא ראה שזה גלגל, הוא מסתובב ושאל את עצמו, מי מגלגל את הגלגל הזה? מישהו מגלגל אותו. הוא עבר דרך ארבעת היסודות, אש, רוח, מים ואוויר, וכל ארבעת היסודות האלה הוא ראה שהם מנוצחים, הם במלחמה אינסופית, והם, נכון? והם כל הזמן עסוקים בלהפוך אחד לשני בקצוות, כך טוען הרמב"ם בהלכות דעות. ואז יום אחד הוא שתל גרגיר קטן של חיטה באדמה וחיכה, וכשזה גדל, אז פתאום הייתה לו הערה. ההערה הראשונה בעצם שמתייחסת אל האלוקות, הוא הבין פתאום משהו על האלוקות. הוא הבין שהוא נתן לה קצת. הוא אמר, אני לא יודע מי עושה את הדבר הזה. רק מה שאני יודע עליו, גיליתי עליו משהו. אני נותן לו קצת, הוא מחזיר לי הרבה. אני נתתי גרגיר אחד קטן, והוא החזיר לי שיבולת מלאה בגרגירים. ואז הוא אמר, אוקיי, אז אני עכשיו, מה יעשה? אני אאמץ את התכונה הזאת. והוא הלך ופתח ארבע דלתות באוהל, ואמר, כל דכפין יתה ויכול. כולם. בלי שום הבדל. לא היו אז יהודים. לא היה. ואז התגלה אליו הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא הקדוש ברוך הוא שהתגלה אליו, זה מידת החסד שהתגלתה אליו. ואברהם אבינו, מרוב שהוא עשה את הדבר הזה כל כך בשלמות, כל מעייניו, כל הרגשותיו, כל ענייניו היו רק בחסד.
אתה נותן קצת, אני מחזיר הרבה. אני לא דן אותך, אני לא שופט אותך, אני לא נכנס לשום משוואה איתך, אני במשוואה איתו. מה הוא רחום, אף אני רחום. מה הוא חנון, אף אני חנון. מי זה ההוא הזה? אני לא יודע מי זה ההוא הזה, רק אני הבנתי משהו עליו, ככה הטבע מתנהג. הטבע לא גובה ממני פר נשימה. זה אנשים גובים פר נשימה, גם את זה נכסו כבר. אבל הטבע לא גובה ממני פר שום דבר. הטבע, הדבר הזה, העולם, המהות הזאת, עד רבה, אני נותן קצת ומחזיר הרבה, גם אני אעשה כך. שהתגלתה אליו מידת החסד, זה היה לא רגע אחד לפני שהוא השלים אותה, שכל גיד בגופו הפך להיות חסד, שכל מהותו הפכה להיות חסד. זה לא שהוא כתב על זה קונטרסים, או הקיל קהילות, או שהקים אגודה, והרוויח 40 אגורות משקל בדרך, והיה לו ממש המון המון אנשים שהתפרנסו מזה וכן הלאה. לא זה היה העניין שלו, וזה גם דבר גדול ויפה. מהותו זעקה חסד, בצורה הפשוטה ביותר. אני מקבל ממך קצת, ואני מחזיר, אתה נותן לי קצת ואני מחזיר לך הרבה. הוא הצליח להגיע לכזאת דרגה של חסד שהקדוש ברוך התגלה אליו. עכשיו, כל האבות, כל מי שגילה אי פעם את 10 המידות, 10 המידות של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הוא לא גילה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא גילה את עצמותו התברך, אנחנו לא יכולים לגלות את עצמותו התברך, בשום פנים ואופן. אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לגלות את תכונותיו, או איך הוא פועל בעולם הזה. עכשיו, איך הוא פועל בעולם הזה? ככה. אתה נותן לו קצת, הוא מחזיר לך הרבה. יצחק אבינו גילה את מידת הדין. יוסף גילה את מידת היסוד. אני אקריא לכם את זה. מתורה למדלת. אני אקריא לכם את זה אפילו ש... קצת מסובך, אבל ובחינה הזאת, היינו יוסף בו השליט, אומר הוא בחינת מלפום, אני לא אסביר את זה עכשיו, המלפום ברית מרכבה ליסוד, הוויה שלו בניגוד מלפום, ברית מרכבה ליסוד. יוסף הצדיק, בגלל שהוא זכה לשמור, על מה, אתם יודעים? על הברית. דבר קטן באדם, הגבר, מרעיבו, סבר, מסביעו, רעב, זאת השיטה. יוסף הצדיק הצליח לשמור על הברית. תשמעו, זה לא היה ניסיון קל. בשום צורה ואופן. כן, לא עם אשתו. עם אשת איש. אשת פוטיפר, קראו לה זליחה. היא הייתה אחת הנשים היפות ביותר בהיסטוריה של העולם הזה. היא לא הייתה איזה אישה מכוערת. כן, זליחה. מה לא, שם מצרי, מה אני אעשה? אני לא בחרתי לה את השם. אם אני הייתי בוחר לה את השם, מה קוראים לה בר? אז היא, זאת, איך קוראים לה, זליחה הזאת, היא הייתה מאוד 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 יפה, והיא עסקה ללא הרף בפיתוי. עכשיו, זה לא העניין, זה לא העניין בכלל. אני לא טוען שגבר שהוא עומד לא יכול לעמוד בלחצים של פיתוי. גבר אמור לעמוד בלחצים של פיתוי. אבל מי היה יוסף באותו זמן? אבא שלו גר במרחק של 4 ימי הליכה, 5 ימי הליכה. אבא שלו, יעקב אבינו, בעל רוח הקודש, יוסף לא ידע שרוח הקודש נסתלקה ממנו, שאין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. ובשנייה שיוסף הסתלק, הבן שהוא כל תקוותו הייתה תלויה בו, כמובן שנסתלקה ממנו רוח הקודש, אוקיי, בסדר. מה עם יצחק? גם יצחק עדיין חי. ויצחק אבינו גם יש לו רוח הקודש, ויוסף יודע שליצחק יש רוח הקודש, רק מה שיוסף לא יודע, שהשכינה הושבעה בבחירה שלו, ויצחק אסור היה לו בשום אופן לגלות ליעקב. יצחק היה בסוד העניין, שזה מה שצריך לעבור, או כמו שאומר אודי דודי, מה לעשות, כשיש דיבור אמת חייבים לצטט, ובאמת זה דיבור אמת, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. יצחק ידע, שאומנם זה לא טוב כשהבן שלו עכשיו מתאבל על, בן, על, על, על נכד שלא נפטר בכלל, שעדיין חי, אבל אסור להגיד. אבל יוסף, תחשבו, בחור צעיר, יושב שם במצרים, במקום ערוות הארץ, במקום שבו הכישוף והניעוף, זה האלף בית. זה ההתחלה של ההתחלות. זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על איזשהו משהו. זה ניעוף וכישוף. שני הדברים שרווחים שם. יוסף בחור יפה תואר שאפשר לתאר פשוט. אף אחד לא רוצה אותו, האחים שלו עצמו בשרו מכרו אותו בעד נעליים, שנתנו להם 4 זוגות נעליים,
בשביל הטריץ' של, בשביל הקומיסיון של הבגדים שהיו עליו והורידו אותו, הפשיטו אותו. מבינים? אף אחד לא בא לבקר, אף אחד לא בא לדבר, לא גלויה, לא אס-אמס, לא מייל, כלום. תחשבו על יוסף, גדל בארץ, בארמון של איזה פריץ מטורף, כולו רק מלא זימה וניעוף כל היום וכל הלילה, והאישה היפה הזאת כל היום רק דוחקת בו. למה שישמור את הברית? מה הקשר הגדול שלו בעצם אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה גם אכזבות מקום מחצבתו לשמור את הברית? והוא עמד בזה, והוא הצליח לעמוד בדבר הזה. הוא הצליח לעמוד, כנראה שהניסיון היה כל כך כל כך קשה, הוא פשוט... מה, מה היה הניסיון? הוא לא... למה שימות? מי יהרוג אותו? פוטיפר. במילא, אבל בין כך ובין כך הוא היה איתה. הוא היה איתה ולא עשה את המעשה ממש, ברגע האחרון וכן הלאה. זאת אומרת, ידעו או לא ידעו, במילא תוך שנייה הלכה להלשין עליו. לא חושב שזה היה השיקול, למות. אתה מבינה, זה אנשים אחרים. הוא ישב 11 שנים בכלא המצרי, ואחרי זה קיבל עוד שנה, נכון? 12 שנה הוא ישב? ועוד שנתיים ימים, נכון, תודה. 12 שנים בכלא, אחרי 10 שנים שמגיעים הסריסים, שר המשקים ושר האופים, אז אחרי שהם חולמים את החלום, אז יוסף מגיע אליהם, ומה הוא אומר להם? למה נפלו פניכם? על הבוקר, הבן אדם 10 שנים בכלא המצרי. למה נפלו פניכם? כולו באורות, חבל על הזמן, כאילו עכשיו הוא בקופה קבנה עכשיו, ירד לים עכשיו לשתות את הקוקטייל של הבוקר. מה זה למה נפלו פנינו? מה זה הדבר הזה? כאילו, מי אתה? זה היה בן אדם, הוא היה בן אדם אני לא נכנס ליוסף, בואו רק נבין את הנקודה הזאת. יוסף קיבל את בחינת היסוד, ברית מרכבה ליסוד. עכשיו, יוסף, הוא הפך להיות המשביר. למה? כי בשפע שעובר, משביר זה השיבר המרכזי. המשביר זה שהשפע יורד דרכו, ממנו. מזה המשביר לצרכן, תדעת על זה. זה מילה מהתורה, יוסף הוא השליט, הוא המשביר, הוא בלעדיו לא ירים איש את ידו את רגלו. ממש, יוסף דרכו עובר כל השפע. בואו נבין את זה. אם הקדוש ברוך הוא הגבר, לכאורה כמובן, כי אין הגוף ואין לו דמות הגוף, זה הכל בנו, זה הכל אנחנו. הגבר, אז החלק שדרכו עובר השפע מהגבר לאישה הוא היסוד. יש אדם אחד בעולם בכל דור שהוא, אם הדור זכאי, הוא הופך להיות היסוד. צדיק, יסוד עולם. הוא בעצם האיבר הזה של הקדוש ברוך הוא כביכול של הגבר העליון שדרכו מושפע השפע לעולם. הוא לא מייצר את השפע.
אז מי היסוד בדור הזה?
רבי נחמן ברסלב. מה זאת אומרת נפטר? מה זאת אומרת נפטר? איך נפטר? אנחנו יושבים פה 200 שנה אחרי פטירתו, ומדברים עליו הרבה יותר מה שאנחנו מדברים על ביבי נתניהו. אילו הרבה יותר אנשים חושבים עליו ביום, ועל רבי שמעון בר יוחאי שנפטר הרבה שנים לפני, מאשר על כל בן אדם חי. אז זאת אומרת, מת, חי, זה לא ממדים של... הרבנו לא השאיר תמונה אפילו. עכשיו, אני לא נכנס למי זה. אכפת לי, לא אכפת לי, לכו לאן שאתם רוצים. אני לא... אין לי... אתם מבינים? אבל זה לא עקרוני. אני חושב שזה רבי נחמן ברסלב. יש אנשים שיחשבו דברים אחרים, וזה בסדר מבחינתי לגמרי.
חשבתי כל דור.
אבל בואו נבין את הטכניקה, ואז...
כל דור כאילו משתנה, אבל הדור כאילו...
ברור! הבעל שם טוב, רבי שמעון בר יוחאי, האריזל, בכל פעם היו...
דור זה בעצם כל 20 שנה?
לא, 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 לא.
אך, בניגים מנסה להגידו שזה...
כן, כל אחד יש לו בניגים זה זה, ויש...
תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם...
הרב כדורי, והם... כל אחד מקושר לצדיק.
כל אחד מקושר לצדיק, בסדר? אני לא נכנס יותר
למחוז. אם זה הצדיק, יסוד עולם, זה רבי נחמן ברור.
זאת שאלה שצריך בשבילה...
זה ברור,
אני, איך הוא אומר בעל חימאי? אמרתי לכם את זה, נכון? הוא כותב שם, דרכי אינה דרכו ודרכו אינה דרכי, אבל אני מכבד אותו בגלל שהוא הולך אחרי ייעוד שלו. מבינה? הרבה יותר קל לי לדבר עם החבדניקית לשמאלי, שהמחלוקות בינינו פי אלף יותר גדולות, מאשר עם אדם שלא מאמין בכלום. רבנו אומר, תהיה פטי מאמין לכל דבר, ואל תהיה לא מאמין בשום דבר, בן אדם. אף לא לאמת. בדיוק.
תאמין, עדיף שתהיה פטי מאמין להכל, תהיה תמים, מאשר תהיה חוכם שלא מאמין בשום דבר וחייו אינם חיים. נמשיך. יוסף בעצם הוא מתפקד כמו האיבר. עכשיו תחשבו רגע, מחילה מגבותכם, אני מלמד קבלה. שתבינו, לא פורנורך. זה הבעיה עם קבלה. אילו בטח במקומות האלה, בשביל להבין את זה, צריך לרדת לעומקם של הדברים. חייב יהיה להיות שכדי שהצדיק, הוא יתעורר להשפיע שפע עליון אל עם ישראל, תורה, יראת שמיים, עצות טובות, אהבת ישראל, דרכים בעבודת השם, להתקרב, זה ילד, זה הילדים, זה הזרע שהוא משפיע. איך יוסף אומר? להל לכם זרע. הוא משפיע זרע למצרים אז, הוא נותן להם זרע. מה זה הזרע? זה השפע שהוא מוריד. עכשיו, חייב להיות, אני לא יודע, אני מקווה שאתם יודעים את זה, חייב להיווצר מצב כזה שהצדיק מתעורר להוריד שפע לעם ישראל, זאת אומרת לנקבה, חייב להיות שהנקבה היא תעורר אותו. אם הנקבה לא תעורר אותו, רבותיי, הוא לא יוריד שפע.
זה עניינים של השתתחות
על קרבת
צדיקים?
לא, זה עניינים של, זה, בין היתר השתתחות על קרבת צדיקים, אבל זה עניין של קרבה לצדיק. דעתי קרוב את המלכה במלכה. שאין מצב בעולם שאם הנקבה היא לא יפה בעיני הזכר, הוא לא יכול להתעורר להשפיע על השפע, גם אם נורא נורא יתאמץ. נורא יתאמץ, אלא אם כן זה באמצעים אילו, טכניים של
פיצויים.
לא, של שאיבה ובבית חולים. באופן טבעי מה שאנחנו היינו רוצים שיקרה, שהאמונה תרד, שההצעה תרד, שאני ארגיש את הדבר, שיהיה לי קרבת אלוקים, חייב להיות שאני אהיה יפה בעיניו על מנת שהוא יבוא לשכון בתוכי. ומה זה השכינה בעצם, השכינה הזאת, שהוא שוכן בתוכי? שוכן בתוכי זה ממש תשמיש, אבל רוחני. שהקדוש ברוך הוא כביכול שולח את הצדיק, זאת אומרת, את היסוד, הוא שולח פנימה לתוכי, אל תוך מוחי ממש, אל מקום העיבור, שם הוא מתעבר ביחד איתי, והוא נותן לי זרע, מהו הזרע שהוא נותן לי? עצה טובה. לא עצה טובה איך להרוויח כסף, מאוד חשוב, או להצליח בעולם הזה, אלא איך להצליח בעולם הבא, איך להצליח גלובלי, לא איך להצליח נקודתי. כמובן שמי שיודע להצליח גלובלי, ההצלחות הנקודתיות שלו הן פועל יוצא של זה. אבל העצות האלה הם בעצם שאני והקדוש ברוך הוא עושים, בעצם אנחנו יש בינינו תשמיש. עכשיו התשמיש הזה זה כשאני זוכה כבר, אז הקדוש ברוך הוא ממש ממש מתעבר. מה זה העיבור הזה? העיבור הזה נקרא שכינה. שהוא, תחשבו, הגבר הוא ממש שוכן בתוך המהות הנקבית. ככה זה עובד, רבותיי וגבירותיי. ולכן אנחנו אמורים בעצם להיות יפים בעיניו. הראיני את מראייך. שמיני את קולך, כי קולך הרב ומרך נווה.
שאם יוחן לא מושפע.
מה? שאם יוחן לא מושפע. אי אפשר בעצם, בלי שיהודה, תראה, עכשיו בואו נחזור לפרשת ויגש. שיהודה ניגש בעצם ליוסף, שהמלכות, שזה הספירה התחתונה, שכוללת את הכל, המראה בעצם, הספירה התחתונה ביותר, שכוללת את הכל, היא המקבלת המושלמת, הנקבה המושלמת, זה יהודה עכשיו לצורך העניין, זה גם דוד המלך, שהוא צאצא ישיר שלו, שליווה את הקדוש ברוך הוא. הוא רק כל הזמן היה עסוק לרוות את הקדוש ברוך הוא ושירות את תשבחות. זה הנקבה שמהללת את הגבר שלה, שאוהבת אותו, שנותנת להרגיש גברי, שנותנת לו להרגיש טוב ונחשק, שנותנת לו להרגיש ראוי, נותנת לו להרגיש בבית, נותנת לו להרגיש טוב, שהוא רוצה להשפיע על השפע כל הזמן, בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. יש מבין? בין אבא לבין, אתם אל תיקחו אותי ישירות לזכר נקבה, זה גם בין בוס, בין מעביד לעובד, וגם בין ילד לאימא שלו.
כל מערכת יחסים.
כל מערכת יחסים חייבת להיות זכר נקבה, זה לא יעזור שום דבר. אני מסכים ב-100%. אני אגיד את זה. אני אגיד את זה במילה, פשוט אני מדי פעם נתקל בדברים האלה. אני אגיד את זה במילה. תראו, יש איזושהי תכונת אופי כזאת, שהיא יותר נשית מגברית, אבל זה לא מוכרח אפילו שאני מכיר כאלה גברים. התכונה הזאת היא בעצם, בשורש שלה, היא תכונה מאוד מאוד טובה. מאוד מאוד טובה, זו תכונה ממש כאילו הייתי אומר של צדיק. התכונה של יכולת הטמעת גבולות, אני אקרא לזה. זאת אומרת שהגבולות שלי ושלה, או שלה ושלי, הם פשוט מתמזגים ביחד. אני אסביר את זה. על מנת שתיווצר מערכת יחסים, חייבים להיות שני אנשים. שתי מהויות. הייתה לי ידידה, אני חושב שסיפרתי לכם את זה הרבה מאוד פעמים, הייתה לי ידידה, היא חזרה בתשובה, אישה מאוד 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 חזקה, כל מה שהיא עושה, היא עושה חזק. הכל. גם תשובה שלה הייתה מאוד חזקה. היא חתנה עם גבר, ואז יום אחד אשתי דיברה איתה, והיא סיפרה לה שהיא לא יורדת להוריד את הפח. למה? בגלל שבעלה הוא חושב, שזה חוזרים בתשובה, אני קצת חפפים, שבעלה חושב שזה לא צנוע לאישה לצאת מהבית. אז אשתי אמרה לה, אני חושבת שאתה צריך, אשתי אמרה לי, אני חושבת שאתה צריך לדבר איתה. טוב, היא ידידת ילדות שלי, גדלנו ביחד ממש, וגם אני דרכי חזרה בתשובה. אני רדפתי אחריה לתל אביב, אז כשהיא דיברה איתי, היא אמרה לי, זאת עבודת השם שלי, להתבטל אליו. אז אמרתי לה ככה, אמרתי לה, תראה, אני לא יכול להגיד לך מה עבודת השם שלך, אני לא מבין בדברים כאלה, אני לא יכול להגיד לך מה דעתי בנושא, וכאדם שמכיר אותך. אמרתי לה, תראי, כשהוא אומר לך, כשהוא בעצם, השנים הראשונות של הנישואים זה בעצם בחינת גבולות. אנחנו בוחנים אחד את הגבולות של השני. מאיפה עד איפה את? מה הבעיה בעצם? עכשיו, הוא יודע איפה את מתחילה, אבל הוא לא יודע איפה את נגמרת. זאת אומרת, את כל הזמן במלחמה איתו מי יותר צדיק, ואת מנצחת אותו בלי הפסקה. הוא כל הזמן עסוק בלחפש ממך את הדפיקה החזקה על השולחן, שתגיד, די, הרקת אותי כבר, מה, אתה משוגע? מה יש לך? או, עכשיו אפשר להתמודד איתך. אמרתי לה, מה את עושה? הוא שולח מודיעין לדעת כמה זמן הולך לכבוש את העיר הזאת, שקוראים לה אשתו, כדי שהוא ידע כמה היא צריכה, כמה יש לי לתת לה, מתי זה כבר יהיה מוגזם, מתי אני לא יכול. עכשיו, מה קורה? הוא שולח, אתם יודעים, ששולחים מודיעין, אז דבר ראשון בתור התחלה, לפני שמתחילים, אז צריך להקיף את העיר. לא דומה התחקיר על עיר של 100 איש, לתחקיר של 100,000 איש. תקיף את העיר, דבר ראשון, תחזור נקודה התחלה, תגיד, אוקיי, הבנתי. העיר הזאת לוקח להקיף אותה 4 ימים, או 40 דקות. אמרתי לה, את לא נותנת לו להקיף אותך. הוא הולך והולך 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 והולך, עד כדי כך שהוא עכשיו לא מוכן בשום אופן שאפילו שתורידי את ה... תוציא את הפח של הזבל. אמרתי לה, תקשיבי, מותק, זאת הבעיה הכי גדולה של הזוגיות שלכם, את חייבת לדפוק. טוב, מאז כבר ראיתי את זה הרבה מאוד פעמים, של נשים שהן מתבלבלות. הן מתבלבלות לגמרי. מה הן עושות? הן בעצם מקריבות את עצמן על המזבח, הלא נצרח, של הגבולות נטמעים אחד בתוך השני. אתה יודע מה? כשהצורך שלך מאוד גדול, אני איננה. עכשיו מה שקורה זה שבעצם, באופן עקרוני, הרגש, מה שהיא מרגישה לעצמה זה דבר מאוד טוב. היא מקריבה, היא נמצאת שם בשבילו, היא נותנת לו מה שהוא צריך. היא נותנת לו הכל חוץ ממה שהוא צריך. מה שיקרה באופן כמעט מוחלט, זה שהיכולת שלו לקחת ממנה עכשיו תרד. ביחס ישיר לכבוד שהוא רוכש לה. אדם לא רוכש כבוד למי שנותן לו הכל. שלמה המלך אומר ברבות הטובה, לא זוכר המשך הפסוק, אבל מה שהוא אומר שם לא נשאר כלום. דבש מצאת יכול דייקה, פן תסבע והקיעתו. רוב טוב אי אפשר לסבול. ולכן ההגדרה הבסיסית מאוד של מי אני מולך, היא צריכה להיות כל, או מי אני מולך, היא צריכה להיות כל הזמן. אני מפה עד פה. ואת מפה עד פה. עכשיו, כמובן, למעיין, מה שקורה זה שכמובן שאחרי שיש בינינו כתובה, הסכמה, חוק, גילו, חיצת יד. לפני זה בעיה. אז כמובן שהסיפור הוא שונה לחלוטין, בגלל שעכשיו אנחנו פה בשביל להפוך להיות אחד, ועזב איש את אביו ואמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד מצד הגבר, מצד האישה כתוב, ואל שך תשוקתך והוא ימשול בך, זאת אומרת שגם שניהם מצווים להפוך לאחד. ולכן פה טשטוש הגבולות הוא בדרך כלל כבר, הוא קורה ממילא, זה לא משהו ש... כי אנחנו במילא כבר באותו בית, אנחנו אמורים להסתדר בתור חטיבה אחת. הדבר הידוע של... הם שולחים את הילדים, אמא תחליט, אבא יחליט, אמא תחליט, אבא יחליט, שאתה כל הזמן עסוק בלתת כוח אחד לשני. אבל לפני החתונה, הדברים האלה הם מסוכנים מאוד, כי מה שיקרה ברוב המקרים, זה שהגבר תקשיבו לי טוב, לא האישה, הגבר הוא הראשון שהתבלבל. והבלבול שלו, בדרך כלל, הבלבול שלו הוא יוליד דברים לא טובים. לא טובים, כי מה יקרה אחרי שיתגמר הרוח שערה הגדולה בשעתה, ואז פתאום עכשיו אתם תאלצו עוד פעם לעמוד אחד מול אחד, רק לך לא יהיה שום מקום לעמוד, כי את ונתת בעצם הכל. הכל, הכל, הכל. עכשיו תעמדי על דעתך. מאיפה היא ודעה? פתאום. היית צריכה להשמיע דעה כשמה שהיה בעצם, מה שהוא רצה זה שתתמאי בתוכו. אני לא מתמת בשום מקום, תודה רבה, אני לא מתערבבת בשום מקום עד שלא מראים לי איזושהי רצינות. כמו שאני לא אזכיר לך את הדירה שלי עד שלא תבוא תחתום מינימום חוזה, מינימום זיכרון דברים. מינימום של מינימום שיהיה לי איזשהו זה. אי אפשר לקחת הכל ולא לתת כלום. ולכן, אני ממליץ תמיד להצטייד בזיכרון דברים קטן. ואם לא, אין חוזה. אני לא מתערבבת, תודה רבה, לא רוצה. ואותו דבר גם לגברים. אבל מעטים הגברים שהם...
מעטים
הגברים, תודה. לא, תסתכלי. זה כיחסה מאוד
משהו.
כן. מה? שאלה? אני רוצה שתענה לה, אתה יכול. כן. בטח, בטח, יש שאלה.
יש את אותו, דיברת עליה, בין הבן אדם הקדוש ברוך הוא, שמקביל את זה יכול להגיד על האישה.
כן.
אתה רואה במשפטה, כאילו, ביחס שלנו, בחיי היומיום, בחיי המעשה, כאילו, זו בלי...
כן, אני מבין מה אתה אומר.
איך זה מתבטא הנתימה שלנו לקבל את הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא משפיע עליהם?
אני אומר, הולך להגיד לכם משהו מזעזע, אני מצטער, אבל ככה זה, אני מצטט גדולים ממני, אני לא המצאתי את זה. כל זמן שאין צדיק יסוד עולם חי, או האדם יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא לבד, אני מולו. מרגע שיש צדיק יסוד בעולם, הוא קיים בעולם, אי אפשר יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, אלא דרך הצדיק. תקשיבו לי טוב מה אני אומר לכם, זה לא צחוק. זה...
עוד הוא חי?
לא קשור, חי, מת, זה חי, זה חי.
צדקים במחת
חיים. אני אסביר. מרבנו, מרבי נחמן, מרשב"י, מהבעל שם טוב וכן הלאה לאורך הדורות. הארי גם. ברגע שהיסוד מתגלה, אני אסביר לכם למה. כי באתר דאית חורה, באתר שיש, הזוהר אומר, במקום שיש זכר, אין נקבה. במקום שיש זכר, אין נקבה. במקום שיש זכר הנקבה, זאת אומרת, במקום שיש השפעה, אז המהות הנקבית היא מתבטלת לזכר. זאת אומרת, אני, כשהקדוש ברוך הוא יועיל בטובו ובחסדו להאיר בי את אורו הגדול, אז אני לא אשאר יובל. אני אהפוך להיות משהו חדש לגמרי. כמובן שבתבנית זה אותה תבנית, אבל זה מה שהקראנו בשיעור של יום רביעי שעבר, מהרמב״ם שאמרנו שהחכם הוא משונה בכל דבריו מהאדם הרגיל. בהכל, בהילוכו, בדיבורו, במלבושו, בתשמישו, איך הוא אוכל, איך הוא שותה, איך הוא בשירותים, בשנתו, הכל, 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 הכל שונה. רבנו מביא את זה בקוף חפתה. אני אומר שקרבה לצדיק... אבל תנו לי להסביר לכם עוד משפט. מה שאני אומר לכם זה ככה, צריך להתבטל אל הצדיק, לא אל הקדוש ברוך הוא, אל הצדיק. כן, מהו הצדיק? מהי העבודה? מה זה הביטול הצדיק?
מה זה שאתה אומר שיש איזשהו יחסים, כמו בין גבר לאישה.
נכון.
תן לי את היחסים האלה בין הבן אדם, חיי היום שלו, אני מחר הולך לעבודה, אני מחר הולך לשיעור.
נשמה טהורה, אתה הולך לעבודה. ואז בדרך לעבודה, אתה הולך לקחת קפה מזה, ויש שם בחורה מאוד מאוד נחמדה, וגם צנועה. ואז אתה אומר לה, שלום, אז היא אומרת לך שלום. אז אתה אומר לה, מה שלומך? אז היא אומרת לך, בסדר, וזה אם אתה גבר, אמיתי. ואז אתה אומר לה, את צריכה טרמפ לאיזשהו מקום, אז היא אומרת לך, כן, לאן אתה מגיע? פה לזה, אז היא אומרת לך, כן, אני ממש עובדת ליד. מה, כשהיא תרד מהאוטו, עכשיו יש איזשהו סך של נתונים מסוימים שיזרימו אליך, שאתה תחליט אם אתה תיקח את הטלפון, תיקח את הטלפון, נכון?
איזה טלפון?
לפני שהיא יורדת, נכון? עזוב אותה. מי אמר אם היא תיתן? לך? לך? ניחה, מישהו אחר היה אומר את זה, אבל אתה...
גודל הקדושה, אתה מבין? כן. גודל
הקדושה, יצר מנגד. עכשיו, אותו דבר מול הקדוש ברוך הוא. מה היא עשתה שהיא מצאת חן בעיניך? היא דיברה בחן, בנועם?
לא מצאתי פה את הצדיק.
אוקיי, בסדר. ואל תחפש אותו גם. מה, בקשר בין גבר לאישה? הצדיק זה הברית שלך. ואם הברית שלך מתעוררת, זה על מנת להשפיע על השפע, נכון? מה צריך כדי שהברית שלך תתעורר? היא צריכה להיות יפה בעיניך? היא צריכה להיות מושכת בעיניך? אתה מושך בעיני הקדוש ברוך הוא? מה מי שלי? הנה העבודה. לך הביתה ותחשוב. אותו דבר בדיוק. אצלכם זה יותר קל. אתן כבר יפות, נכון? באמת גם כתוב, נשים הן מאוד מאוד, נשים הן קלות לבכי. נשים, הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא אוהב? רבי שמעון בר יוחאי אמר, רחמנא ליבא ביה. רחמנא ליבא ביה, בתרגום חופשי לעברית מדוברת, הרחמן, הקדוש ברוך הוא, מחפש את הלב שלך, הוא רוצה לב. לא מעניין אותו השכל שלך, ולא מעניין אותו החידושים שלך. מעניין אותו הלב שלך. בין כך ובין כך בא בעל שם טוב הקדוש ואמר, הלב הפשוט ביותר, שיושב לו שם באיזה מקום, באמצע העבודה, עם האוזניות, מול המחשב, עונה כל היום לטלפונים, עובד בבזק, עובד בבעות, מה זה משנה, יכול לחמש דקות לעצום את העיניים ופתאום להרגיש רחוק. זה יכול להיות שווה 3,000 דפי גמרא שמישהו עכשיו עושה עליהם סיור. לשתי דקות של התעוררות אמיתית, רק נורא קשה להתעורר בהוט, במרכזייה של הוט. אבל אני לא אומר שזה בלתי אפשרי. לא אומר שזה בלתי אפשרי.
אבל זה לא, אני לא חושבת למשהו, שאל, מבחינת היום-יום, ואיך זה בא לידי ביטוי, ואיך אתה מרגיש, זה לא פשוט להשתדל, כאילו כמו שאתה אומר, שאנחנו הצד השכלי, המשפיע, זה לא פשוט, לא.
אני, אבל לא מכילה. אני חסר לי פה משהו שעוד לא אמרתי, לא נתתם לי השאלה
פעולה. זה לא פשוט להתנהג גם לבריאות, שבכל מפגש, אם זה בעבודה או אם זה ב... לא משנה מה, אז כל מפגש לנסות באמת להיות ה... כמו שאתה אומר, לבטל את עצמך מול הדבר?
לא, 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 זה לא העניין. יש אדם אחד שצריך לבטל את עצמי מולו, וזה הצדיק. תראו עוד פעם, כדי שהצדיק יבוא אליי, אני צריך להיות... ראוי באיזשהו אופן, אנחנו תכף נדבר על זה, אני, זה לא דיכוטומי, אני לא יודע להגיד לכם מה זה ראוי, לא יודע אם הייתי יודע מה זה ראוי, הייתי כל היום ראוי. אני לא מצליח להיות כל היום ראוי, עובדה שפעם הצדיק מאיר לי קצת, אבל עוד פעם, אם הקדוש ברוך הוא בעצם זה המכלול, ועל מנת שהקדוש ברוך הוא יאיר בי את אורו, אני צריך להיות יפה בעיניו על מנת שיבוא להתעבר איתי, כאילו לעבר אותי. על מנת שיבוא לעבר אותי בעצם, הוא צריך להשתמש ביסוד שלו. היסוד שלו, כמו כל הדברים שלו, כמו הידיים שלו והרגליים שלו, אז הידיים שלו, הם יד ימין זה אברהם אבינו, ויד שמאל זה יצחק אבינו, רגל ימין זה משה רבנו, רגל שמאל זה אהרון הכהן. יש, הגוף של הקדוש ברוך הוא כביכול בעולם הזה, זה התפארת, זה יעקב, שהוא בתפארת, אתם מבינים? זאת אומרת ש... אמיתי?
כן.
שבעצם כל המערכת הזאת היא בעצם ההתגלות של הכוח האלוקי בעולם דרך בני אדם מסוימים שהגיעו להיות סימבוליקה של הדבר, כי הם היו כל כך מושלמים בדבר שהם עשו, שזה פשוט נכנס בתוכם, זה הם כבר עצמם, פועלים בעולם תוך כדי שהם פועלים, או פעלו, הם מפעילים את המערכת. כל אחד מאיתנו יכול. עכשיו, גם לנו יש את ההערות האלה, אבל נכון להיום אנחנו כבר מושפעים. ישראל משולים לגפן. למה ישראל משולים לגפן? כי גפן, כמה שהיא חזקה מאוד והשורשים לה נכנסים, אתם לא יודעים גם כמה, יכולים להגיע קילומטרים ברצפה, הם חייבים עצים מתים בשביל לגדול עליהם. הם חייבים עץ מת בשביל שהם יוכלו לטפס על העץ המת הזה ולהביא את הענבים שלהם. אם לא, אני הגרתי באז בבית מאיר, אין. הגפנים על הרצפה ולא נשאר שום דבר מהגפן שהוא גדל על הרצפה. חייב עץ מת. מי אלה העצים המתים? העצים המתים זה האבות שלנו. זה אלה שבעצם בנו מתים. אפשר לקרוא לזה ככה. הם בנו בעצם את כל המערכת האלוקית. עכשיו, המערכת האלוקית בעולם. כתר. חוכמה, בינה, דעת, מתחלף, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות, זה בני אדם גילו, זאת אומרת, לא את הגימל ראשונות, אבל זה בני אדם בסופו של דבר, מפו עד הכתר, עד המקומות האלה, זה האנשים בעצמם עשו, שהצליחו להגיע למדרגות של מידה מתוקנת שאי אפשר לתאר, שהוא לא רואה את העולם הזה, כשהוא צריך, אברהם אבינו צריך לעשות חסד, הוא לא רואה את העולם הזה. כשיוסף צריך לשמור על היסוד שלו, לא מעניין אותו אם בא לו או לא בא לו, יפה או לא יפה, מושכת או לא מושכת, מותרת או אסורה, זה פשוט לא בא בחשבון. תחשבו איזה מדרגות של אמונה, שזה גם יצחק אבינו צריך להיעקד על המזבח. נכון, לא נכון, ראוי, לא ראוי. הרי כל מה שהבדיל את אברהם אבינו באמונה שלו משאר העולם, זה היה העניין של הקרבת קורבנות אדם. פתאום הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו שהוא צריך להקריב קורבן אדם, תחשבו איזה ניסיון מטורף. אברהם אבינו אפילו לא אמר לו, ריבונו של עולם, מחילה. הרי כל מה שאני מן העברי, אברהם, למה עברי? מן העבר האחר. זה שאנחנו, אמרת לי לא להקריב את הקורבנות אדם, עכשיו אתה אומר לי להקריב את הבן שלי שנולדתי אחרי 100 שנה ביצחק הראה לך זרע? לא. זה מעל הכל, מעל הכל, הכל, הכל. זה דרגות של אמונה של אנשים מאוד 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 מיוחדים. עכשיו, הדרגה הזאת של היסוד היא מתחלפת. בכל דור. זה מתחלף. למה זה מתחלף? אני לא יודע. אין לי מושג. ויאמינו בהשם משה עבדו. ככה נוהג לומר בתורת החסידות, שבכל פעם שעם ישראל כבר נמצא במצב מאוד 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 כמעט בלתי הפיך, הוא שולח הקדוש ברוך הוא יסוד חדש, צדיק חדש. הצדיק הזה הוא לא הצדיק הגדול ביותר, או הנורא והנפלא ביותר, זה צדיק עם תפקיד מסוים. התפקיד של הצדיק הזה זה להשפיע לעם ישראל עכשיו את אותם חמישה חומשי תורה בדיוק. אבל במלבוש חדש.
לדור מסוים.
מלבוש שמתאים לדור הזה. עכשיו, רבנו אמר, ממני עד משיח אין חידוש. זהו זה. עם זה אתם תעבדו עד משיח. ככה הוא אמר. אז אני מאמין. עכשיו, מה אדם צריך לעשות? מה שהוא צריך לעשות זה לאפשר לצדיק גישה לחייו. זה מה שהוא צריך לעשות. זה מה שקוראים להתבטל לצדיק. כשהאישה היא רוצה אותך, היא חפצה בך, היא מתבטלת אליך עכשיו. זה מה שקוראים התמאת גבולות. היא בעצם ההתאחדות הזאת. ההתאחדות הזאת ביני לבין הצדיק, ביני לבין רבי נחמן ברסלב, זה אמור להיות בכל נים בחיים שלי. בכל נים. עכשיו, זה מתחיל מ-0.1 וזה נגמר ב-100. וכל אחד, איפה שהוא חושב שהוא ממוקם על הסקאלה, ראוי לו. מה ראוי לו לעשות? בתור התחלה בא רבי יחיא בן עשרא ואומר ככה, תקשיבו רבותיי, אחים ואחיות, אני לא דורש בגדים, סיפורי מעשיות כתוב במפורש, ומבגדים לא היה מקפיד כלל, היה רואה בן אדם שהיה הולך עם מלבושי זהב, ורואה שהוא צריך להתלבש כמו אני, היה מלביש אותו בלויים. מצד שני היה רואה אדם שלבוש בלויים וראה שלצורך התיקון שלו הוא צריך גילדן גישטיק, מלבושי זהב, המלביש את המלבושי זהב, תראו בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה, על ההתחלה מה בעל תפילה עושה לאנשים שלו, מה הוא עושה? הוא נכנס לתוך היישוב, והוא פשוט גונב אותם החוצה. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. פתאום התחילו להגיד, זה הלך לו לאיבוד בן, זה הלך לאיבוד בעל, זה הלך לאיבוד ילדה, איפה הם? אמרו, זה הבעל תפילה הזה שהוא משנה כל הזמן את המלבושים שלו. פעם הוא נדמה לסוחר, פעם הוא נדמה לאמן. פעם הוא צייר, פעם הוא זמר, פעם הוא... רבי נחמן ברסלב, תסתכלו איך זה עובד, זה לא יאמן פשוט, זה מה שהוא עושה בעולם. הוא פשוט גונב אותנו החוצה, לאן? דבר ראשון חוץ ליישוב, זה הסיפור הזה. דבר ראשון ליער, דבר ראשון הוא אומר ככה, אל תהיו עכשיו מהחסידים שלי. תודה רבה באמת, רק זה מה שאני צריך. קחו עצה אחת שלי ותתחילו ללכת איתה עם העצה הזאת. אני לא צריך קרדיט, לא צריך את השם שלי. הוא אמר, תצטטו את הדיבורים שלי, אפילו לא אכפת לי. הוא אמר ככה, אם לא ישמעו, אם לא יהיו מוכנים לשמוע בגלל שיש עליי מחלוקת, תגידו שאמר את זה מישהו אחר. לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי על כבודי, לא אכפת לי שום דבר. תגידו שאתם המצאתם את זה, קחו קרדיט לעצמכם. אבל תמלאו, קחו עצה אחת ותעשו אותה כמו שצריך. אחת, יש מדרג. יש עצות יותר חזקות, יש עצות שנוגעות ל-24 שעות ביממה, כמו רשפי בית.
מה זה אומר?
לדון כל אדם לכף זכות וגם את עצמי. זאת עצה שרק צריך ללמוד אותה, צריך ללכת איתה, לדון את עצמי לקו זכות כל הזמן. צריך כל תורה בעצם, מ-420 וכמה התורות שיש כאן, הם עצות. תקרוב את המלכה כן. הביטול זה לא כמו אוטומטית ישר, מה שנכנס לנו זה הגורוים האלה, שכל הכסף של הנתינים הולך אליהם, והם נוסעים ב... לא יודע אם אתם מכירים, אבל נוסעים ברולס רויס עם סגולים. מכירים את הרולס רויס הסגול של אושו? 9 מטר רולס רויס.
אושו?
היה. אחד מהתשעים שלו, לא...
מה עם ניטשה?
מי זה ניטשה? ניטשה מת. ניטשה מת, הרגנו את ניטשה. הפכנו אותו לא רלוונטי, זה לא, לא, זה ניטשה, די, לא רוצים, מי שהרגנו, מי ש... עכשיו, במקום זה, זה התבטאות. הביטול זה לא ככה. הביטול זה עצם זה שאני יושב עם אדם עכשיו ויש לו בעיה. אני באופן אישי, לא עכשיו וזה. אני יושב, בא אדם יושב לי כאן בזה, אני יושב עכשיו ויש לו בעיה. גם לי יש בעיות, המון בעיות. אבל אני עכשיו מתרגל את מה שרבנו אומר, אני מתרגל עכשיו מתן, אני נותן עזרה, אני פה, אני נטמע בתוכו, אני משתדל לדון אותו לקו זכות, את מעשיו לקו זכות, אני מנסה ללמד אותו לדון את עצמו לקו זכות. אני עובד בזה. זה הביטול. כשאשתי באה לדבר איתי, אני יכול לבוא ולהגיד לה, אבא, אני חייב לדבר איתך. אני יודע שמה שיקרה עכשיו זה 45 דקות של מטלות, בדרך כלל. חצי מהם כבר עברו ולא עשיתי. חצי מהם עתידות להיות, ובטח 50% ממה לא יעשה, ככה זה פחות או יותר. עכשיו, אני אמור להתבטל אליה. מה זה להתבטל אליה? להתבטל אליה זה בעצם להביא את הכוח הזה, של הכוח של האחדות, שיש בכל אחד מאיתנו, ולא לייצר התנגדות. מהאגו, מהגאווה. בדיוק. לטווח מסוים. כמובן שאותו דבר גם מול ההורים שלי, מול הילדים שלי, באיזשהו אופן יש לנו איזושהי סינרגיה כזאת, זרימה של אנרגיה בינינו. כל זרימה של אנרגיה בין שני גופים חייבת להיות מתוך איזשהו סוג של ביטול אחד לשני. אם אין ביטול אחד לשני, אין מצב בעולם שייווצר. יש, בואו נגדיר את זה נכון, מים לא מוכנים בשום אופן להתבטל לאש. אש לא מוכנה בשום אופן להתבטל למים. בשום אופן, הם ילחמו עד שאחד ינצח. כן, אבל האדם הוא חכם, הוא לוקח פינג'אן, ואז הוא שם, מפריד את המלחמה, או את הצורך בביטול שהאש רוצה לבטל את המים, והמים רוצים לבטל את האש, ואתה שם ביצה קשה בפנים, ודרך זה אתה מצליח להוליד דבר שלישי, אבל זה בכוח חוכמה שלך. חוץ מזה, כל גוף, כל שני גופים בטבע מחויבים שאיזשהו אחוז, כדי שיהיה להם חיבור, איזשהו אחוז יהיה מבוטל אל השני. וככל באמת שאנחנו מצליחים להגיע לביטול יותר גדול אחד לשני ברגע נתון, ככה החיבור בינינו יותר גדול, בואו נשליך את זה כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? אני אסביר לכם מה הבעיה עם הקדוש ברוך הוא, מכילה. כמונו של עולם, לא שיש בעיה, אבל רק לנו בתור זה. הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. לא שאנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. הבעיה היא שכל כך הרבה אנשים לאורך ההיסטוריה טוענים בשמו שהם יודעים מה הוא רוצה, שאנחנו כבר מבולבלים לגמרי.
עכשיו, חזק... בצורה שלו, בצורה שלו.
כן, והם מסבירים ומיטיבים להסביר מה הוא רוצה, ואדם חכם יושב ואומר, אני לא, אני, הבעיה העיקרית שלי זה שהוא צובח על האמת, והוא צובח על האמת, והוא צובח על האמת. אף אחד לא בא ואמר, תשמעו, אני 80% אמת. אבל אף אחד, כולם באים ואומרים, האמת המוחלטת אצלי, ולא משנה מה הם אומרים. גם הם אומרים שאין אמת מוחלטת, אז הם טוענים לאמת המוחלטת. שאין אמת מוחלטת, ממש בצורה אבסולוטית, מה? רגע. רגע. הבעיה העיקרית היא שכל כך הרבה אנשים טוענים שהם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאני באופן אישי כבר מבולבן. עכשיו, רבי נתן, על זה גם רבנו אמר, מוטב להאמין לכולם ולא, מאשר לא להאמין לאף אחד. כי רבי נתן אומר ככה, החוכמה הכי קטנה זה להגיד, תשמע, הוא צודק והוא צודק והוא צודק והוא צודק, ועזוב אותי בשקט. הוא אומר, זה החוכמה הכי קטנה בעולם. כי ראוי שכל אדם יהיה לו משהו שראוי לחיות בשבילו. כמו שבמקימי כתוב, אני חושב שאמרתי לכם את זה, אני לא זוכר מתי ברביעי אולי, במקימי כתוב שהיא כותבת את המכתב לאבא שלה שם, מה אז היא אומרת, אבא שלי הכל הוא נתן לי. כל מה, חוץ מסיבה טובה לחיות, את זה גם לא אין. אז איך הוא יכול לתת לי סיבה טובה לחיות? תחשבו על זה, זה עמוק מאוד מאוד מאוד. סיבה לחיות זה משהו שאני מוצא ראוי להתבטל בתוכו. או שהוא יהפוך להיות חלק ממני. הרבה מאוד פעמים, בשיעורים הראשונים של תל אביב, ככה הייתי מתחיל, בטח בגופים הכלכליים הגדולים, אנשים דירקטוריונים יושבים וכן הלאה, תמיד ככה הייתי פותח את ההרצאה שלי. יש משהו שאתם מוכנים למות בשבילו? איזה אידיאל נעלה, איזשהו קוד מוסר, או משהו כזה? ברוב המקרים, 100% המקרים, התשובה בסוף הייתה, לא, אין שום דבר שאני מוכן למות בשבילו. ואל תגידו לי בשביל הבריאות של הילדים שלי, כי כל תרנגולת מוכנה למות בשביל האפרוחים שלה. זה לא, זה משהו שנטוע בתוכנו, זה אינסטינקט חייתי להגן על הגורים שלי, על המשך המין. זה לא קשור בכלל למוסר, ובטח שלא לערכים. יש ערך מסוים, נגיד המקום שבו אתם גרים.
טוב לברצנו, מה?
כן, ממש טוב. לטרומפלדור, לך, אתה מוכן באופן עקרוני, כאילו, או על המקום המגורים, או... עכשיו, אני רוצה להוציא מהמשוואה הזאת את הצבא. כי הצבא הוא לא בחירתי. אתה לא בוחר אם למות בעד ארצנו, למות בעד ארצנו, אתה פשוט מתורגל במשך הרבה מאוד זמן, ובעת שעת פקודה זה מה שאתה עושה. נכון שהיום, שפתאום נפרצו הסכרים, אז אנחנו רואים שציבורים מאוד מאוד גדולים יכולים לא ללכת לצבא. ממש, כפשוטו. ועדיין בואו נגיד שהצבא זה המקום היחידי שיש באיזשהו מקום כן מתקיים הדבר הזה שאנשים כן מוכנים. אבל אני לא זוכר ששאלו אותי אם אני מוכן או לא מוכן, אז הסוגיות האלה לא עלו בכלל.
אבל נרקמות שם ראויות, שהראות שם בצבא היא כנראה...
אני מסכים, בשביל זה אני לא רוצה להיכנס לשם, זה מצב שהוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב, אז בואו... אנחנו בתור אנשים פשוטים שכולנו רובנו עושים את צבא...
יש לך עדיין בחירה, אתה יכול ללכת פה לקריה, אתה יכול ללכת...
אז בשביל זה אני, נכון, בשביל זה אני, וגם שם אתה יכול תמיד ללכת לקבן, אתה מבין? וגם שם אתה יכול להישאר מחופר בסלע ולא לרוץ. מחילה, אני אגיד לכם למה המשתנה הזה הוא בעייתי. כי בשנייה שהם עוזבים את הצבא, הם כבר לא מוכנים למות בשביל שום דבר. אז מה היה שם? היה שם איזשהו תא לחץ מסוים שאני לא יכול לדון אותו ב... זה מחוץ ל... בדיוק, זה בעיה קצת לדון את הנושא הזה. בואו ניקח אותם יום אחרי שהם עזבו את הצבא. ועכשיו, יש משהו שאתה מוכן למות בשבילו, מותק? בשביל שום דבר אני לא מוכן למות. לא בשביל הבגדים, לא בשביל מקום המגורים, לא, מה תגיד, דמוקרטיה? מה אני אמות? מה אני עכשיו? ימות שהדמוקרטיה מוכן לעשות אוהל בכיכר, בכל זמן שזה בא טוב. אבל אם יתחילו לראות עכשיו בכיכר, תשמעו, בוא נגיד ככה, בוא נגיד את זה נורא פשוט שבעולם. היסם של המונה, זה ייקח בדיוק 3.5 דקות לכל המעל ברוטשילד, לא להיות כאן, אם רק יפעילו את היסם של המונה. זה הכל מה שצריך, שתגרש את כל האנשים האלה חזרה הביתה, כולם ימצאו דירות, כולם ישכו לשלם וכולם יסתמו את הפה. יש כאן איזושהי צורך במהפכה מאוד גדולה כנראה, שאף אחד לא מפעיל את היסם של המונה, אבל אלה לא לוחמים בשום דבר. פה הפנינג, יש כאן וודסטוק. הוודסטוק הזה היה נגמר 3.5 דקות, הם היו מפעילים עליהם את הלחץ, שהפעילו בשטחים, שהפעילו בגוש קטיף. שני הרוגים צריך כאן, או 5 פצועים קשה. זה הכל, שלא יהיה ילד אחד בכיכר. זה הפגנה של תקשורת, זה מה שזה. לא יותר מזה ברצינות. הלוואי שזה יצליח, הלוואי שזה יצליח. זה הברונים הגדולים שולטים בזה. ואם זה יצליח, אני אספר לכם למה. כי להם יאפשרו האדמות לטייקונים שיוכלו לבנות לכולנו דיור בר השגה. זה מה שיקרה בסוף. הנה כולם בסוף, אנחנו מבינים טוב מאוד מה הולך כאן. עכשיו, אם אנחנו מצליחים לקחת עצה אחת, עצה אחת בעצם, ולקיים אותה, אז מה שקורה עכשיו זה שנהיה סינרגיה בין האדם הפשוט כערכו לבין המנהיג הרוחני של הדור הזה. כמה עניינים של המנהיג הרוחני של הדור הזה הם נסתרים לגמרי. א', בתור התחלה, הוא לא צריך הנהגה. זה מאוד מאוד חשוב. הוא לא צריך שנתלבש באותו אופן, או שנדבר באותו אופן, או שאנחנו כולנו נחשוב אותו דבר. הדבר הזה כבר אמרנו, זה ראייה למנהיג קטן וחלש. ככל שהמנהיג הוא חלש יותר וקטן יותר, אז ככה הנתינים שלו הם דומים יותר. זה הטווח שהוא יכול לשלוט, מפה עד פה. ככל שהמנהיג הוא גדול יותר, אז ככה טווח הנתינים שלו הוא רחב. אצל רבי נחמן ברסלב באומן, זה אחד הדברים שרואים בראש השנה, שהוא מאוד מאוד מיוחד, זה שיש הכל שם. הכל, הכל מכל, וכל, מכל וכל שאי אפשר לתאר. עד כדי כך שגם גויים באים לשם. גם גויים. שומעים מה אני אומר לכם? גויים, לא מתגיירים או אנוסים או מראה אנוסים וזה. גויים ממש באים לראש השנה לאומן להשתתח על הציון של רבנו ולהיות בראש השנה, אבל פי שאין שום זה. זאת אומרת שהתורה הזאת או הדבר הזה, הביטול הזה, הוא לכל אחד. לכל אחד. בשנייה שבן המלך הצליח להגיע לאיזשהו סוג של ביטול, אליש היער, מה קרה לו דבר ראשון שקרה לו? הוא שמע, ומתי הוא התבטל אליו? הוא התבטל אליו כשהוא פתאום שואל אותו, איך אני אוכל להגיע, איך אפשר לעבור? הם פתאום הולכים ביער ורואים שדה ענק של נחשים ועקרבים, איך אני יכול לעבור את השדה הזה? אמר לו איש היער, עד שאתה שואל אותי איך תעבור את השדה, שאל אותי איך תגיע לבית שלי, ואז הוא מסתכל למעלה ורואה שהבית שלו באוויר. הנה הנקודה הראשונה של הביטול הצדיק. הביטול הצדיק, הוא מופיע לנו עוד פעם, זה דבר... הביטול הצדיק זה בנקודה הזאת, שבה ברגע שהוא הגיע אליו הביתה, הוא איתה את אוזנו אל החיות הרעות שנהמו שם, שהוא פחד מהם פחד מוות, ופתאום מה הוא שמע? שזה ניגון. הוא שמע שכל היער מנגן ניגון. הוא שמע פתאום שכל המציאות היא ניגון בעצם. אתם יודעים מה רבנו אמר? הוא אמר, למה דומים אנשי? אנשי דומים לאדם שעומד בשוק ושומע ניגון מופלא באמפי. והניגון הזה הוא כל כך יפה בעיניו שהוא ממש מתחיל לרקד. והוא רוקד באמצע הרחוב, כמו איזה אני לא יודע מה. רבנו אומר, עומדים אנשים מסביב מסתכלים ואומרים, הוא בוודאי משוגע האדם הזה. מה הוא מרקד? אומר רבנו, אבל בשביל... אבל אם היו יכולים לשמוע את הניגון שאותו אדם שומע, אז לא היו חושבים שהוא משוגע בכלל. ההבדל הוא פשוט הם לא שומעים את הניגון. בשנייה שהוא שומע את הניגון, הוא פתאום שומע שהדברים הרעים, הקוצים של המציאות, הבלגן, הקקפוניה הזאת, הלחץ המטורף הזה, הוא בעצם ניגון הרמוני מאוד 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 גדול, ובעצם הוא חלק מתוך הדבר. תגיד, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואני אשלח אתכם גם לעשות שיעורי בית. אתם ראיתם פעם את התמונה, את התמונה של האינטרנט? את הצילום של האינטרנט? אתם ראיתם את הדבר הזה? אתם מבינים על מה אני מדבר? יש פרויקט, תעשו בגוגל התמונה של האינטרנט, או בתמונות, יפיע לכם, כן, הדבר המטורף הזה פשוט, זה לא יאומן. מה הם עשו? יש פרויקטים היום בעולם, יש פרויקט, אני לא יודע איך קוראים לו, שהוא, הם לקחו 50 מיליון שרתים בעולם בינתיים, והם פשוט עשו מיפוי של הזרימה. אתם יודעים מה רואים שם? רואים שם בעצם איך כולנו, חלק ממוח אחד שלם, זה דבר בלתי... לא יאומן. יש שם כוכב עם 5 צלעות בקשר בין המדינות בתוך מין... תשמעו, אתם חייבים לראות את זה. לכו הבא, תעשו גוגל עכשיו עם מה זה, תראו את זה. זה דבר לא יאמן. כמובן צריך לחפש טיפה. אבל פתאום אתה רואה שבעצם אתה חלק מהרמוניה אינסופית משוגעת לגמרי. אתה לא צופה חיצוני על הדבר. אתה פשוט חלק ממנו. עכשיו, החלק היחסי שלי בתוך הדבר הזה הוא בכלל לא יחסי, הוא שלם. אני בפנים ובחוץ זה מאוד מאוד משמעותי. אני בפנים מהאייפדים. האייפדים, תראו. כן. יש כמה פרויקטים, אז תסתכלו על דווקא על הפרויקט של כוכב ירוק, בגוגל התמונה, Mapping the Internet או Map of the Internet, משהו כזה. M-A-P-O-F. T-H-E שטרודל אני הולך נקודה קום הבית? הבית?
מה?
הביתה?
כן
זהו? שרי לה...
טוב
וכולי
תודה
עכשיו, ברגע שהוא מתבטל ברגע שהוא מתבטל הוא שומע את הניגון הוא מקבל כלי הוא הולך עם הכלי הזה הכלי הזה זה עצה שהצדיק נותן לו הכלי הזה הוא אומר לו ככה כל מי שתשים עליו את הכלי הוא יתחיל לנגן ניגון נפלא רש פי בית רש פי בית זה בחינת לדון כל אדם לכף זכות. זה כלי שהצדיק פשוט נותן לאדם ללכת איתו. כשאני הולך עם הרש פי בית הזה לכל מקום, לכל, אני מניח את הרש פי בית על אדם, ולא משנה מה, על הבחינות התחתונות ביותר שלו, על הבהמה שלו, והאדם הזה מתחיל לנגן, אז מה שקורה זה פלא גדול. אתה יכול פשוט להסתובב בעולם ולהתחיל להבין או לשמוע את ההרמוניה מכל מקום. השאלה הראשונה בעצם שאדם שואל בכל מפגש, מי אני, מה אני עושה פה? מי אני ומה אני עושה פה? למה נקלעתי למקום? מוציא מכלל אפשרות את כל הדברים בעולם והופך אותם מחויב המציאות. מחויב המציאות שאנחנו ניפגש, רבותיי. ואי לכך, בגלל שהיא מחויב המציאות שאנחנו ניפגש, אז יש משהו שהיית אמור להגיד לי, או אני לך. פועל יוצא של הדבר הזה, זה היחס שאני נותן לך ומקשיב לך באמת. הכבוד שאני רוכש לך, לא משנה, אם חתכת אותי מימין בכביש, או צעקת עליי שהתגנבתי לך לתור בכניסה לגרדיה, זה לא משנה. זה כל היום. החכם הוא ניכר במלבושו, בהילוכו, בדיבורו, במעשיו, בכל דבר. ומה היא החוכמה בעצם? מה החוכמה שאני ארצה ויבוא אלפי אנשים? זאת החוכמה. החוכמה היא שאני אוכל לקחת עצה אחת, והעצה הזאת תעזור לי לעבור עוד יום בעולם הזה ברגיעה, באמונה, בנוח, באהבה, בהשפעה החוצה אל האנשים. אנחנו לא לטווח ארוך. אנחנו לא יצורים לטווח ארוך, אנחנו יצורים לטווח קצר. אנחנו יצורים ליום, כמו פרפרים, היום וזהו, מחר נמות. איי, מחר ייתנו לנו בחסדיהם הגדולים, השמיים, ההשגחה הגדולה, ייתנו לנו עוד יום, אז עוד יום, שבסופו עוד יום של להתבטל אל הצדיק, לא להתבטל אל הצדיק, כמו שהיום אנשים נוהגים לעשות, לשאול את עצמם איך הוא נראה ולהתלבש כמותו, מה הוא אומר ולדבר כמוהו, זה הרבה יותר עמוק מזה, הרבה יותר עמוק. זה השאלה היא מה אני יכול אל תוך החיים שלי הפשוטים, איפה אני יכול להפוך להיות מרכבה. התבודדות, עם העלה העליונה הגדולה מן הכל, יש מישהו בעולם שלא יכול להתבודד? אינו אלא שקרן. ואת מי הוא משקר? את עצמו. כשאתה שוטף כלים, יש מישהו שלא שוטף כלים פה, תגידו. גבר, אישה, ילד, ילדה, מקצוע סיכום? מישהו שלא שוטף כלים 5 דקות, 10 דקות, מכניס למדיח. איזה זמן טוב זה. מים זורמים, אומר רבנו, הישיבה על שני נחלים מעוררת את הבכייה. אז יש מים זורמים. מים, אין מים אלא תורה. לשטוף כלים, לנקות את הכלים. אני תמיד עושה מזה מיסטיקה, תמיד עושה מזה קבלה. לנקות את הכלים, להבריק אותם, שיוכל להיכנס שפע חדש לתוך הכלים. ותוך כדי ריבונו של עולם, בבקשה, נקה אותי. תן לי את הכוח להגיד את מה שצריך, לא להגיד מה שלא צריך. מי שלא גונב 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות ביום, של לדבר דיבור בלתי אמצעי אל הקדוש ברוך הוא, אל המהות הפנימית שלי, אל האני הזה, הנסתר, אל החלק אלוק הממען שלי. הנה עצה נפלאה. איך אני יכול להתבטל אל הצדיק? תשמעו. אפשר להתבטל נחזור לעינינו. אפשר לגרום לצדיק להתאהב בי. אפשר לגרום לקדוש ברוך הוא להתאהב בי. כשהקדוש ברוך הוא יתאהב בי, הוא ישלח אליי את הצדיק. הוא ישלח איזושהי עצה של הצדיק, שהעצה הזאת יכולה לנבוט בתוכי לכלל רעיון. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? אני לא הולך להגיד לכם. מהסיבה הפשוטה שגם רבנו לא אומר. רבנו אומר בעצות מאוד מאוד מאוד, דרכים מאוד רחבות, כאילו עצות מאוד כלליות. הנה, כמו לדוגמה, מה שאני עתיד לסיים איתו עכשיו, זה מה ש... הוא לוקח את הכלי הזה, הבן מלך, ומגיע עד השער של המדינה. ואומרים לו, אתה יודע, יש כאן אניגמה מאוד גדולה במדינה הזאת, זה לא פשוט. בשביל להיכנס לכאן אתה צריך לפתור את האניגמה הזאת, את הפאזל. הוא לא יודע מה לעשות. כל מה שיש לו זה כלי של, שהוא יכול, הניגון הזה. ופתאום בא אדם על הסוס. ואדם על הסוס אומר לו, ואז הוא רואה סוס ושם את הכלי על הסוס, ואז האדם על הסוס אומר לו, תמכור לי את הכלי הזה. אז הוא אומר לו, איך אני אמכור? זה הכלי הכי טוב שיש בעולם. אז הוא אומר לו, מה תעשה איתו? קומדיה? מה תעשה איתו? תלך לשוק, תשים את הכלי, תנגן על סוס ויהיה לך. מה תעשה איתו עכשיו בעצם? הוא אומר לו, תגיד, מה תעשה עם הניגון שלך? אם אתה יודע לדון את כולם לכף זכות, לחיות כפיים לך. לא, אסף כן, זה קרוב, אבל זה לא זה. אסף שלח לי. זה קרוב, יש עוד אחד שרואים ממש... יש שם כמה כאלה, אבל הנה גם מה שאסף הראה. יש ממש אחד כזה שרואים מין משולש כזה, תסתכלו, תחפשו. רגע, בקיצור, הוא אומר ככה, מה שהוא אומר לו, מה תעשה עם הכלי הזה? נשאלת השאלה, דבר ראשון בתור התחלה, מה הוא צריך את הכלי? אם הוא מה תעשה איתו קומדיה? לא, אני צריך את זה. ועוד יותר מזה, הוא אומר לו, מה תעשה עם הרש פי בית הזה? מה זאת אומרת, אני אלך בעולם ואדון אנשים לכף זכות? הוא אומר לו, תקשיב, יש לי משהו יותר טוב מזה. מה יותר טוב מלדון כל אדם לכף זכות? לראות אלוקות בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום. מה זה שאני דן לכף זכות?
אני רואה נקודת אלוקות בתוכו, את הטוב המוחלט. הוא אומר לו, אני יכול ללמד אותך להבין דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר זה ספירת הבינה. זה כבר משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. והוא מסכים והוא נותן לו, ותראו מה רבנו אומר. ונתן לו הכלי, הלך ולמדו הדבר, להיות מבין דבר מתוך דבר. והבן מלך האמת, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, היה הולך אצל שער המדינה, והבין שהוא באפשר שיחגור מותניו לזה. להחזיר למדינה השם הראשון, זאת אומרת להגיע לתיקון שלו. כי כבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן הבין שהוא באפשר, אף על פי שעדיין אינו יודע איך הוא מה, איך יוכל לעשות זאת. אף על פי כן, מאחר שנעשה מבין דבר מתוך דבר, על כן הבין שהוא באפשר. הנה זה. הביטול לצדיק, אתם יודעים מה הוא מוליד? תקווה. הוא לא יודע שום דבר. מה הוא ידע לפני? הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע איך הוא יעשה את זה, הוא אפילו לא יודע את החידה. ניחא, היינו אומרים, הוא קיבל רוח הקודש, והוא יודע עתידות. נא פתאום, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אומר רשי שם במפורש על הפסוק, שלא יהיה לך עסק עם העתידות. לא מעניין אותנו מה יהיה מחר. בתור יהודים זה אסור, בתכלית האיסור, לבדוק מה יהיה מחר. מה יהיה מחר? אז אתה לא בוטח בי. אז אתה לא בוטח בי, אתה בכלל לא במשחק, הכי גרוע שאפשר. מה זה מה יהיה מחר? לא. לא אומר תכנון לטווח ארוך וכן הלאה, אומר ללכת לבאבות ולכל מיני מחשבים שיגידו מה יהיה מחר, מעוננים על פי האסטרולוגיות ועניינים. זה אסור בתכלית האיסור, יותר מהרבה איסורים בתורה. למה? כי זה בוודאות אומר, שמוע, בעל שם טוב הקדוש לא היה משאיר כסף מיום למחר, כי על פי מדרגתו, או הקדוש ברוך הוא נפגע ממנו. הוא אומר לו, אני היום נתתי לך, אתמול נתתי לך, מחר אני לא אתן? אתה שומר כסף? הבנתי. לא, לא לחסוך, לתרום הכל. אבל מה פתאום קרה? מה שפתאום קרה לו, שפתאום הוא הפך להיות מבין, כשהוא הפך להיות מבין דבר מתוך דבר, רבותיי, פתאום הוא יבין שאפשר. זה מה שבאתי להגיד. זה הכל. הוא לא היה צריך לוותר על רשפ"ב, כבר היה לו את זה. מה שהוא היה צריך לוותר זה על הכלי הזה. כי הכלי הזה, אם רשפ"ב זה המהות של הכל, של הכל, אז אנחנו בבעיה, כי בקלות נוכל לבוא ל-Love, Peace and Good Music. אנחנו צריכים תורה, מרצים את הקדוש ברוך הוא בכלל בכל המערכת הזאת. להבין דבר מתוך דבר זה סיפור אחר. להבין דבר מתוך דבר זה בחינת בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך זה בחינת להבין דבר מתוך דבר, שבכל מה שאני רואה, בכל דבר שאני רואה, אין צלילים צורמים. אני עוד פעם אגיד לכם את המשפט הזה, הגאוני. לא הכל טוב. אבל הכל לטובה. מאיפה זה יכול לבוא אם לא מהצדיק? מאיפה זה יכול לבוא אם לא מאדם שהוא בעצם הצליח להגיע למדרגה הזאת שדרכו זורם השפע והוא מגיע אליי ישירות ממנו? עכשיו, ככל שאנחנו מצליחים יותר להתבטל אלא להיות יותר יפים בעיני הקדוש ברוך הוא, הכוח של הצדיק נמשך אלינו. כשהכוח של הצדיק נמשך אלינו, אז ופה החילוק בין ברסלב ובין שאר העולם, בדרך כלל אתה לא הופך להיות ברסלב. כי אין... כל מה שדיברנו עד עכשיו, לדוגמה, לקיים... התבודדות. התבודדות. להתבטל אל הצדיק זה לדוגמה. אם אני אישה ואתה אוהב אותי מאוד מאוד מאוד. מה אכפת לך? זרום איתי, הומופוב. אתה שומע? זרום. אתה מאוד מאוד אוהב אותי. אני אומר לך... אתה רוצה אותי? תבחר לך מקום ותחשוב עליי 10 דקות ביום, נשמה. הנה, 10 דקות ביום בלי לדעת מי אני, מה אני, מה הפנים שלי, איך אני נראה, איפה אני נמצא. 10 דקות ביום אתה מתבטל. אל תחשוב על רבנו, תחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה עצה של הצדיק. הצדיק אין לו עניין מעצמו, הצדיק הוא צינור.
כל התהליך הזה נמצא לך במוח, לא עובר דרך איזושהי עשייה, דרך איזושהי...
מה, אתה נסית להתבודד פעם?
כן.
זה הדבר הכי קשה בעולם. אין דבר יותר קשה מזה.
לידה.
זה כמו לידה. שעה ביום.
שעה ביום.
לא, זה לא כמו לידה, זה העניין. זה רק כמו צירי לחץ, זה אף פעם לא... לא. באמת מה שקורה בהתבודדות, מי שמתמיד, לא מי שהלך פעם אחת, פעמיים, מי שמתמיד, מה שקרה אחרי שבעצם כבר אתה ניגע, אתה כבר מתבודד, אז לכולנו יגיע השלב שבו אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר,
אני הרבה יותר נמוך מג'וק בהתפתחות הרוחנית שלי. זה כל אדם חייב לעבור. אם אתה לא עובר, אתה עדיין עוד לא טעמת שום דבר. אם אתה לא מבין שאין לך שום קרבה אל הקדוש ברוך הוא, whatsoever, בשום צורה ואופן, אתה אפילו לא התחלת. כל מה שיש לכם מהקדוש ברוך הוא זה רק כל מיני לוואים של כל מיני רעיונות שהתמינו לך בתוך הראש. וזה רבותיי, רק אחרי עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, שאתה לבד לגמרי מנסה לדבר איתו ולא מצליח. למה? כי אתה לא מאמין בו. אתה מאמין בעצמך, אתה מאמין בחברה, אתה מאמין ברעיון, אתה מאמין באידיאל, אתה מאמין באלף אחד דברים. בקדוש ברוך הוא אתה לא מאמין, ואני מוכן להתערב איתכם. לכו לשדה ותנסו, ותראו מה יקרה לכם אחרי 5 דקות של התבודדות. 5 דקות לא יותר. אמיתית, לבד, בשקט, אני מולך, איני בעינק, בוא נדבר עכשיו. כמו חבר טוב. לא תצליחו. למה לא תצליחו? כי אתם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. אתם לא מאמינים בו, תקשיבו, אני לא רוצה להחליש אתכם. אתם מאמינים בהמון דברים שקשורים אליו. בו אתם לא מאמינים. אתם צריכים להאמין בו הרבה יותר מה שאתם צריכים להאמין בי. ואני, אם אני אתקשר, או אם אתם תתקשרו עכשיו אליי, אתם תדברו איתי 4 שעות בטלפון בלי הפסקה, ואם אני אתן לכם עוד 4 שעות, גם את 4 שעות הבאות אתם נצאו. למה? אני נורא חכם. ואני נורא מתקשר, ויש לי המון המון רעיונות נורא טובים, אף אחד לא שלי, כולם של רבנו, תוכלו לדבר איתי שעות על גבי שעות, והקדוש ברוך הוא, אתם לא תצליחו אפילו 5 דקות. למה? כי אתם לא מאמינים בו. עכשיו, מי שלא עבר התבודדות, או לא עבר את הגיהנום הזה עלי אדמות שנקרא התבודדות, הוא לא מבין על מה מדובר. הוא לא מבין, פשוט מאוד, הוא חי באיזה חלום כזה שאם הוא לומד תורה והוא יודע קצת גמרא והוא מתפלל 3 תפילות ביום בדיוק בזמן לבתנות, אז הוא קשור לקדוש ברוך הוא. ולכן גם ההתנגדות הגדולה על ברסלב, ולכן מי שמתקרב לרבנו הוא לא הופך להיות חסיד ברסלב, זה לא העניין שלו. הוא הופך להיות משהו אחר לגמרי, הוא פתאום מקבל איזושהי מידת אמת. ומה שהוא רואה פתאום מול העולם, מחילה מכבודכם, זה את השקר. זה מהלכים שצריכים לעבור אותם בעולם הזה. ההתמודדות עם השקר המטורף שאופף את העולם מכל ניד עפעף של אדם שעומד מולך, מהניד עפעף שלך מול המראה, מכל קצוות שיער שלך נודף שקר וכן של שקר שאפשר לתאר רבנו אומר, בתנועת האפיים יש שקר.
ודמיונות.
ודמיונות מפה עד הודעה חדשה, פנטזיות שבנינו לעצמנו, על עצמנו אבל, ועל הסביבה שלנו. זה מה שקורה כשאתה מצליח איכשהו להתבטל אל הצדיק, כי אז השם אורלי, ושהשם אורלי, לא אורלי, אורלי, השם אורלי זה פסוק, ואז שהשם אורלי פתאום, אני יש לי הבדל קצת בין חושך לאור, בין אמת לשקר, בין היום ללילה, ואז מתחיל תהליך שעתיד להיגמר ביום פטירתי של תשובה 60 פעם בדקה. ולא חודש בשנה באלול, פתאום מזמינים את נועה ירון דיין לתת הרצאה על מקימי וכל האולפנה מתמוגגת. כי עכשיו זה זמן לעשות תשובה. לא, 60 פעם בדקה עושים תשובה, חסידי ברסלב, מישהו באמת. למה? כי בכל רגע נתון יש בי געגוע, או יש בי רצון, כי זה אהובי שם שהלך.
אבל זה
לעבוד,
זה לעבוד.
זה לעבוד.
זה בצורה מעשית, ובצורה בשבילו.
בדיוק. כן, זאת ההתבטלות. עכשיו, ככל ש... עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני רציתי לסיים 15 דקות, תנו לי עוד משפט אחד. בברסלב יש דבר שנקרא אולפן חדת. אולפן חדת זה לימוד חדש. אולפן חדת זה איזשהו קובץ של מאמרים שהיו יוצאים לפני הרבה מאוד שנים, ממש גדולי ברסלב דאז היו כותבים שם...
זה חדת?
חדת זה חדש, חדה לתו, ואולפן זה לימוד בארמית. אולפן חדת זה לימוד חדש. ככה קראו לזה. עכשיו, שם יש מאמר שרב שמואל הורוביץ, זכר צדיק קדוש לברכה, בן אדם נפטר כבר לפני הרבה שנים. והמאמר הזה הוא אחד המאמרים הפלאיים ביותר שיש בברסלב, אנחנו עד היום אף אחד לא ממש הצליח להבין אותו. וכך כתוב, אני לא אלאה אתכם, אבל כך כתוב שם. יש אילן, הוא אומר, ולאילן יש שורשים, ויש לו גזע, ויש לו ענפים ועלים. תורה סמך בב, למי שרוצה לעיין, שם רבנו מביא את זה. עכשיו הוא אומר, הענפים של האילן הזה הם בעצם סוגים של עבודות. יש עבודה שנקראת עבודת התפילה, יש עבודת הצדקה, יש עבודת החסד, יש עבודת הלימוד, יש עבודת ההתבודדות. יש כל מיני סוגים של עבודה, ועל זה הוא אומר, ועל זה כבר נאמר, לא עליך המלאכה לגמור ולא עליך להיבטל ממנה. נכון? אף על פי שאתה לא אמור לגמור אותה, אתה גם לא אמור להיבטל ממנה. ואחד המרבה ואחד הממעיט, העיקר שיכוון ליבו לשמיים, הוא אומר, אבל כל אלה רק עבודות. העניין, הוא אומר, זה גוף האילן. גוף האילן זה הגזע שלו. ומהו הגזע שלו? הקרבה אל הצדיק, ככה הוא אומר. עכשיו, נשאלת השאלה כבר הרבה מאוד שנים בברסלב, מה החילוק בין ענף ההתבודדות לגזע האילן, קרבה אל הצדיק? הרי כשאני הולך להתבודד, אני הולך בעצת רבי להתבודד, אני לא המצאתי את הדבר הזה, נמצא שאני מקיים את עצתו, נמצא שבעצם אני מקורב אליו. הרשב"א הורוביץ לא טוען כך, ויש דעות בברסלב שזה כבר מאוד עמוק, בתוך, צריך להבין מאוד, לא מאוד עמוק, צריך להבין את זה, את כל הסמנטיקה שם, אבל הקרבה לצדיק זה אחד הדברים הכי, הכי, הכי עמוקים ומהותיים בעצם בכל מה ש... כל תורת ברסלב. הלכות שלוחין, הלכה ה', שם הובא בעצם איזושהי סוגיה מאוד גדולה לדבר הזה, אחת הסוגיות המפורסמות ביותר בברסלב, בתורת ברסלב, העניין של הקרבה לצדיק. הצדיק נפטר. למי אני אתקרב? למי? אז שם יש דיון מאוד גדול בנוגע לרוח הקודש של הצדיק או ספריו. העניין שהצדיק יכול להתגלת לכל אדם בתוך הספר שלו. הצדיק יחביא את פניו בתוך הספר שלו וכן הלאה. נכון? המהות של הצדיק נמצאת בתוך הכתבים שלו. לא אמור לך לחפש את הגוף של האדם הזה. צריך לחפש את רוח הקודש שלו, זאת אומרת את העצות שלו וכן הלאה. וזה לא דבר פתור. זה דבר מאוד... איך יכול להיות שרבי נתן, ביום שרבנו נפטר, הוא כתב תפילה ואנה ריבונו של עולם, זכני למצוא את צדיק האמת של הדור וכן הלאה. איך זה יכול להיות? יש הרבה מאוד עניינים עם הדבר הזה, ולכן זה אף פעם לא מוחלט. זה כל, ואני מאמין שרבנו אמון על דרכו, תמיד הוא עושה את זה, כל אחד כפור מד ימשאר בליבה. כל אחד, הוא נותן לנו, לכל אחד מאיתנו, את הכבוד הראוי לנו, הוא נותן לנו את המקום שלנו, הוא נותן לנו להשתמש בשכל שלנו, והוא אומר לנו, תקשיבו רבותיי, אחד המרבה, אחד הממעיט, והעיקר שיכוון ליבו לשמיים, זאת אומרת, מה שאתה מרגיש, מה שאתה מרגיש מתוך 420 וכמה העצות, והרבה מאוד, עוד יותר הרבה מאוד שרבנו נתן, בספר המידות, בליקוטי עצות, בקיצור ליקוטי מוהר"ן, הרי זה כל העניין. זה מה שרבנו כתב, רבי נתן כל הזמן הוא היה עסוק בלקחת התורות הענקיות האלה ולהוציא את זה הלכה למעשה ממש. הלכה למעשה ספר המידות. יש שם אלפי עצות. סתם אני אתן לכם עצה, מאוד פשוטה. מי שרוצה ללכת...
לזכך את
הלב, לשתות את הידיים אופן. אני אדרך, בבקשה, הנה, יש לי פה את רבקה. ספר המידות, אני אקריא לכם לך מהזה, בבקשה. כשאין, הנה, הערך אהבה, אהבה. מי שמתפלל על ישראל, על ישראל במסירות נפש, הכל אוהבין אותו. שמעתם? הוא אומר, תראו סתם, הנה זה העצה, לדוגמה, שהעצה הזאת היא מיסטית לחלוטין, היא לא קשורה בכלל לזה. רבנו אומר ככה, דו לכם, שהעולם המטאפיזי והפיזי הם עובדים בסינרגיה. אם אתה תמסור את נפשך בתפילה על עם ישראל, כולם יאהבו אותך, אתה תהיה אדם מאוד אהוב. למה ככה? לא, אפילו לא ידעו שאתה מתפלל עם ישראל. הנה עצה. עכשיו תגידו, טובה או לא טובה, זה לא ממש משנה, אתם לא מבינים, אנחנו לא מבינים את העצות האלו. כתבת בגיל 6 דרך אגב הספר הזה, בגיל 6 נכתב. העצה הזאת היא מי שיקיים את הדבר הזה, לא, לא, מרבה הממעיט, העיקר שיכוון ליבו לשמיים, מי שיקיים את הדבר הזה, הוא קצת יותר קרוב, הוא קצת יותר יפה. הוא קצת יותר נחשק עכשיו. עכשיו הגבר הוא חפץ בי, כי אני נקבה נאה מבחינתו. מה אני ארוויח? מה אני ארוויח? הכל. הוא צריך רק לבוא לשתי דקות, לא יותר מזה, הוא צריך לבוא. באמצע הלילה, בלי שאף אחד יודע שום דבר. לבוא וללכת. כן? דודי, חמק עבר, נפשי יצאה בדברו, ביקשתי ולא מצאתי. פיק, למה הוא בא? כן, פתחי לי אחותי, ראיינתי, איך היא אומרת, איך אני אקור, חצי את רגליי, פרק קוטנטי, פתאום יש לה עניינים ודברים וכן הלאה. דודי שלח ידו מן החום, מהימו עליו, באתי כאן, פתוח לדודי, איך שהוא בא, נפשי יצאה בדברו, מה הוא אמר? הוא לא אמר שום דבר, הוא לא הספיק אפילו להיכנס, ביקשתי ולא מצאתי. איננו. אך, ריבונו של עולם, מספיק תבוא לשנייה. כל מי שחווה אי פעם קרבת אלוקים,
לא כמו משה רבנו עליו השלום, וכמו כאנשים כן, שפתאום יהיה לך את הדבר הזה, זהו זה. עד יום מותך אתה תרדוף את הדבר, אבל באיזון, בשום שכל, רק דבר אחד, מכילה, שתחזק את האדם בעבודת השם יתברך, הוא יאהב אותך. הנה עוד עצה. מה, לא ברור, תגידו, אה?
המתקת
דינים.
לתקונים.
תסתכלו איזה יופי פה. הנה, העצה הראשונה בעצם, הראשונה. זה תמיד אני אומר, רבנו אומר ככה, אל תקחו את הכל, גדול הכל. קחו רק עצה אחת, או מצווה אחת, ותעשו אותה הכי טוב שאתם יכולים. מי ששומר תורה המצוות יודע שזה אותו דבר קשה. אותו דבר קשה. קחו רק מצווה אחת, כגון הכנסת אורחים. קחו מצווה אחת, כגון מתן מעשר. תרומה לעניים. או תקבלו על עצמכם שכל מי שפושט יד, אתם נותנים לו משהו. אתם מבינים מה אני מתכוון לעצות? הלוואי שהעם ישראל היה יכול באיזשהו אופן להגיע למקום כזה. אז לא כולם היו הופכים להיות תלמידי חכמים יושבים בנתיבות עולם ולומדים גמרא מהבוקר עד הלילה. לא חושב שאי פעם בהיסטוריה זה היה ולא אמור להיות ככה, זה לא אנושי. עם ישראל, עם ככל העמים באיזשהו אופן של הצדיקים, בינוניים ורשעים, ציבור עם ישראל. מעולם לא היו כולם תלמידי חכמים, ברוב ההיסטוריה, רוב העם ישראל היו אנשים פשוטים, עובדי כפיים, מרוויחים את לחמם, יודעים, קובעים איתים לתורה, ככה זה היה ברוב המקומות, ברוב הזה. אבל היה להם לב לקדוש ברוך הוא, היה להם לב אחד לשני, היה להם לב לשיתופיות, היה להם לב לאחדות, היה להם לב, כולנו היינו משפחה אחת, זכרנו שאנחנו משפחה, זכרנו שאנחנו אחים, זכרנו שאבא לנו אחד, לא יעזור לנו שום דבר, זכרנו שבאנו ממשפחת מלוכה, לא באנו מעבדים, זכרנו למה רודפים אותנו, למה שונאים אותנו, לא הצליחו לשכנע אותנו, שזה בגלל שאנחנו סתם אימצנו כל מיני דעות פגניות, פרימיטיביות, והצליחו לשכנע אותנו שאנחנו פרימיטיביים. אנחנו הרבה יותר מתקדמים מכולם, כמו שהיה מקדמת דנא. אני לא זוכר מתי דיברתי על זה, שאנשים, לא תחמוד אשת רעך? מי זה לא תחמוד אשת רעך? אז היו סקסונים, ברברים, גלים, מי היה בכלל? היו אוכלי אדם, אנשים שמי עכשיו תדבר איתו על אשת רעהו? מי זה אשת רעהו עכשיו? לא תענה ברעך את שקר? זה הרי, תחשבו באיזה תקופה זה נהיה. אנחנו שכחנו כבר שאנחנו את כל המוסר העולמי אנחנו הבאנו, ועד עכשיו אנחנו משם, משפחות מלכים. כל אבות אבותינו זה מלכים. צריכו לשכנע אותנו שאנחנו יותר גרועים מעבדים, שאנחנו כמו כלבים. לאורך ההיסטורי, צריך לשכנע אותנו את זה. אז צריך להפסיק עם הדבר הזה. אני, משום מה, נראה לנו שמישהו לא שם כיפה ומגדל זקן כמו הרצל, אז הוא לא יכול לעשות תשובה. לעשות תשובה זה להתבטל לצדיק. להתבטל לצדיק זה להתבטל באיזשהו אופן למשה רבנו. בא רבי נחמן ברסלב, הרבי מחב"ד, בא הרבי מפרמישלן, באו כל הצדיקים לאורך כל הדורות, ומה הם עשו? הם פשוט סיפרו לנו מה משה רבנו אומר, זה הכל, תו לא. עכשיו להתחיל מלחמה בין הצדיקים? לא, הצדיק שלי יותר מהצדיק שלי זה להשוות, ומי יותר גדול? הבית שלי או הבית שלך, האוטו שלי האוטו שלך, וסדר? אנחנו לא שם, לא על זה מדובר. הצדיק זה משה רבנו, תמיד היה, תמיד יהיה. תמיד היה, תמיד יהיה. הוא כתוב לנו בתורה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה זה יאמינו במשה עבדו? זה השליח, אומר הקדוש ברוך הוא, תסתכלו על הבן אדם הזה, הבן אדם הזה, הוא בעצם, תסתכלו על המידות שלו, תראו על הענווה שלו, תראו על יראת שמיים שלו, תראו בעצם על ההליכות שלו, הוא לא מתעצבן, הוא... יש לו זה, תסתכלו, כזה ראה וקדש, אתם רואים, זה הצדיק, תקרבו אליו, כי אני, אומר הקדוש ברוך הוא, נשגב מבינתכם, נשגב מבינתכם, איך שתרצו. בא הצדיק ואומר, אתם רוצים שהוא לא יהיה נשגב מבינתכם? ביחוד לשדות, המלך בשדה. מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם יתברך עד שילך, זה העצה הראשונה. מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם יתברך עד שילך במחשבתו מאיכל אל איכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.